ערב טוב. אנחנו עומדים היום, ממשיכים לסוגיות בפסח במציא הדף, דף פייחס. ועכשיו דיברנו על הלכות של ריס והבייס, כמה מלאכה. עכשיו אנחנו עוברים, יש את הסוגיה שמה, שפטור לוקח ממייסרס. שלוקח פטור ממייסרס. אז יש שם מחלוקת בין רבינותם לריבם. מתי יש הפטור שלוקח במייסרס? השיטה של רבינותם היא שהפטור שלוקח במייסרס זה רק אחר מרוח, כשהוא קנה את זה אחר מרוח. אם הוא קנה את זה קודם מרוח, אם הוא קנה את זה קודם מרוח, אז הוא לא פוטר מייסרס. הלוקח עושה את המרוח, והוא חייב במייסרס. זה השיטה של רבינותם. כל הפטור שלוקח במייסרס, לפי רבינותם, הוא כשהוא קונה את זה מבעל השדה אחרי מרוח. אם הוא קונה את זה מבעל השדה קודם מרוח, אז הוא לא פוטר. הוא עושה את המרוח והוא חייב במייסרס. אבל רק אם בעל שדה כבר עשה מרוח, הוא קונה את זה מבעל השדה, אז לפי רבינותם יש פטור שלוקח, פטור שלוקח, פטור שלוקח. זה השיטה של רבינותם. והרבם אומר הפוך. הרבם אומר שכל הפטור זה רק כשהוא קונה את התבואה, את הפרס, קודם מרוח. אמנם הוא עושה את המרוח, אבל הוא פטור, הוא לא מתחייב. הוא לא מתחייב במסס לפי רבם. הוא לא חייב. אף שהוא בעצמו עשה את המרוח, הוא בעצמו עשה מרוח. אבל מכיוון שקודם מרוח, הוא קנה את הפרס, את התפועה, מבעל השדה, זה היה אחרי גידו שליש, אז יש בזה דין של לוקח פטר ממסס. והוא אומר, דווקא אך מרוח לא שייך לומר שיש, לא שייך לומר שיש פטור ממייסרס, שאחרי מרוח כבר נגמר כל חויבו, זה כבר טבע. אם זה כבר טבע, איך יכול להיות שיש פטור ממייסרס? הרבם אומר, כל הפטור, יש הרבה פטור ממייסרס. הקדש, הפקר, גוי, כל הפטורים זה רק קודם מרוח או בשעס מרוח. קודם מרוח, אחרי גדושש, בשעס גדושש, בשעס מרוח. אבל אין פטור שקיים לאחר מרוח, למה? אחר מרוח זה כבר התחייב, אחר מרוח זה כבר התחייב במייסרס, זה כבר נהיה טבע, איך שייך למה שיש פטור. זה מה שרבם אומר, אולי נקרא את הלשון רבם שהוא חולק על, הוא חולק על רבינותם בפנים. אני שמתי את זה במאמר מקומות, אבל רבי יצחק בר מרדכי נראה לפרש איפכא, בלוקח שאינו ממורח פוטר, אם הוא קונה את זה קודם מרוח, קודם מרוח זה פוטר, שעדיין לא נסחי בשוס מויכר, זה עדיין לא נסחי, זה עדיין לא נהיה טבע, אבל לוקח ממורח הול ונסחי בשוס מויכר, סו לא פוק השם טבע מיני, אבל אחרי מרוח איך עוד שיש פטור? יש הרבה פטור, יש פטורים שונים לגבי מייסרס, כל הפטורים זה רק קודם מרוח, בשעס מרוח, שעס גדושש, בין גדושש למרוח, כמו בהפקר, אבל אין שום פטור שפותר את התבוע, את הפרס ממייסרס, אחרי מרוח. אבל לוקח ממורח, זאת אומרת, אחרי גמר מלאכה, הול ונסחי בשוס מורחה, סו לא פק השם טבע מיני, כמו בהקדש ובהפקר. הוא אומר, אם הוא קונה את זה, אחרי מרוח לא יכול להיות שזה פטור. עוד פעם, רבי יצחק בר מרדכי, זה רבם, נראה לפרש איפכא, ולוקח שאינו ממורח פטור, שעדיין לא נסחי ברשוס מויכר, אבל לוקח ממורח, אחר גמר מלאכה, הול ונסחי ברשוס מויכר, סולו פקע שם טבע מיני, כמו בהקדש והפקר שהם הקדש והפקר קודם מרוח, מפקיר מדי המעשר. אבל אחר מרוח, בהקדש זה צריך להיות או בשעס קדוש שליש או בשעס, או בשעס מרוח. ההפקר, אפילו לא בשעס קדוש שליש, אם זה רגע אחד, בין, הפקר אפילו רגע אחד, בין קדוש שליש לגמר מלאכה, אז זה פתור. אבל לא אחרי גמר מלאכה. אבל לאחר, אבל אך מרוח אינו מפקיע כמו, תודה רבה. אז מה שאני רוצה להתמקד היום בערב הוא, שבעצם יש שתי נקודות שמחלוקת בין הרבם רבינותם. נקודה אחת שמחלוקת היא, אם הוא קונה את זה מבעל השדה, אחרי מרוח, אם זה פתור או לא. רפי רבין אותם, זה פתור. לפי הרבם, זה לא פתור. הרבם אומר סברה פשוטה, אומר זה כבר טבע. איך יכול להיות שזה פתור אחרי שזה כבר נהיה טבע? זה נקודה עכשיו מחוקת. ובשירים של הגריד, הוא בעיקר התמקד בנקודה זו. הוא בעיקר התמקד. בסוף דבריו, הוא גם מתייחס לנקודה אחרת. הנקודה האחרת היא, מה דין אם הוא קונה את זה קודם מרוח? אם הוא קונה את זה קודם מרוח, האם זה פתור או לא? השיטה של בינתיים היא שזה לא פתור, והשיטה הרבה היא שזה כן פתור. וצריכים להבין את הדבר הזה. הגריד פחות התמקד בנקודה זו, אבל זו נקודה מאוד חשובה. לפי הרבם, אם הוא קונה את התבואה, את הפרס, קודם מרוח, אז זה פתור ממעשה. אף שלוקח עצמו עושה את המרוח. אבל זה פתור, כאשר הוא לוקח זאת, הוא נחשב לוקח, יש לו שם לוקח, ולכן הוא פטור ממסס. ונתם אומר שהוא לא פטור ממסס. השאלה היא איך להסביר את המחלוקת זו בין רבנותם רבם. אבל מה שמעניין הוא, יש עוד נקודה שצריכים לשים לב אליה, וגם הגריד פחות התמקד בזה, או פחות התמקד בזה, רק לפי מה שאומר בסוף דבריו, אז זה גם מובן. השאלה היא, אנחנו מבינים את הספר של הרבם. הרבם אומר, כל הפטורים הם בין, כל הפטורים הם בין גידוש שליש למרוח, אז גם הפטור של לקוח זה אותו דבר. אם בין גידוש שליש למרוח הוא קונה את זה, אז הוא לוקח, אז יש לו שם של לוקח, אז לכן הוא פטור ממעשר. זה מה שהרבם אומר. רבי תם אומר, כל הפטור של לקוח במעשר זה רק, כשקונה את זה אחרי מרוח. אם הוא קונה את זה קודם מרוח, אז אין בזה פתור. השאלה היא, וזה רב חיים כן, רב חיים בהלכות מעשר, בחידוש רבי אלעזר הלוי, כן מדבר על זה. השאלה היא, אנחנו מבינים טוב את השיטה של רבם. צריכים להבין את השיטה של רבם. אבל עיקר הקושיה שמתמקדים בה בשיטה של רבם היא, איך יכול לפתור אחרי מרוח. אבל יש בזה קושיה אחרת, השאלה היא, למה רבי נתן אומר שאין פטור קודם מרוח? למה אין פטור קודם מרוח? הגריד פחות התייחס לזה. אז כשומעים את השיעור הרביד, אז שומעים את זה, אז כאילו לא יודעים, מקבלים את זה. זה הלכה, הלכה היא שהפטור הוא רק אחרי מרוח, לא קודם מרוח. אבל רב חיים כן מדבר, רב חיים מדבר למה לפי, זאת השיטה של בנתם, זה גם השיטה של הרמב"ם, הוא אומר, למה אין פטור כשהוא קנה את זה קודם מרוח, לפי רמב"ם ולפי בנתם. יש פטור, אז למה פטור זה רק דווקא אחרי מרוח, למה לא יכול את הפטור קודם מרוח? זה דבר אחר שצריך להבין. גם צריכים להבין שבתוספתא כתוב בשם רבנותם, בתוספתא כתוב בשם רבנותם, אפילו בין אותם, הפטור של לקוח זה כשהוא קנה את זה אחרי מרוח. אז אם אחרי מרוח הוא קנה את זה, אז הוא פטור ממסרס. ואם הוא חוזר ומוכר את זה לבין הראשונים, שהמוכר עכשיו נהיה לוקח, ולוקח נהיה מוכר, אז הפרס חוזרים לבין הראשונים. הם חוזרים לבין הראשונים, אז רבי נתן אומר, שאז זה כן יחייב מסרס מדורייסא. כל זמן שזה בידיים של לוקח, זה לא חייב מסרס מדורייסא. אבל ברגע שהלוקח מחזיר את התבואה למוכר, עכשיו המוכר נהיה לוקח, אבל הוא המוכר, הוא הבעלים הראשונים, אז זה כן חייב מסרס. הוא לא נחשב לוקח, הוא חוזר לסטטוס שלו, שהוא היה מוכר, הוא הבעלים הראשונים. זה מה שכתוב בתוספות. אז הגר"א אמר, צריך מאוד להבין את הדבר הזה, איך אנחנו מבינים את זה. זאת אומרת, קודם כל, יש את הקושיה, שאם הוא קונה את זה אחרי מרוח, זה היה פטור. איך זה היה פטור? זה הוקר נהיה טבע. זאת אומרת, זה קופץ, זה היה טבע, זה אסור, פתאום זה קופץ, מישהו קנה את זה, מישהו קנה את זה, אז נהיה פטור. ואחר כך הוא מחזיר את זה לבעלים הראשונים, אז פתאום זה קופץ, וזה עוד הפעם נהיה חייב. ולומר, איך אפשר להבין את זה? קודם זה חייב המסרס, פתאום נהיה פטור. היה פטור, אז פתאום נהיה חייב. זה כל הזמן קופץ. איך אפשר להבין את זה? אנחנו דיברנו קודם על השאלה, אם זה נהיה טבע, איך זה יכול להיות פטור ממסרס אחרי שכבר נהיה טבע? אבל יש גם את השאלה, אחרי שנהיה פטור ממסרס, איך יכול להיות לקפוץ עכשיו? הוא מחזיר את זה לבעלים הראשונים, אז אומרים את זה כן תבוא זרחה של, 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 של הבעלים הראשונים, זה כן, הוא הבעלים הראשונים, הוא בעל השדה, אז הוא כן מתחייב. איך זה יכול להיות? זה פטור או פתאום זה יהיה חייב? איך יכול להיות דבר כזה? אז זה מה שאנחנו רוצים להתחיל להסביר. רב חיים כן מתייחד. רב חיים לא מסביר נקודה זה בטוס, אבל הוא מסביר מה השיטה של רבינותם, למה לפי רבינותם, אם הוא קונה את זה קודם מרוח, אם הוא קונה את התבואה קודם מרוח, אז זה לא נהיה פטור. רק אחרי מרוח. ואחרי מרוח, אם הוא מגזיר את זה לבעלים הראשונים, אז זה כן יהיה חייב. מה הסבר בזה? אז אני מסביר את זה אפילו בחיים. הגריד לא כל כך הסביר כמו שכתוב בין החיים הלוי. הגריד יש הסבר אחר, בסוף דבריו יש לו הסבר, איך הוא מסביר את, איך הוא מסביר את הכל. אבל הגריד אפילו אמר, הוא לא יכול להבין, זה נהיה פטור, אז מה פתאום? הוא מחזיר את זה לבעלים הראשונים, פתאום זה יהיה חייב, איך יכול להיות דבר כזה? זה נהיה פטור. אז עכשיו, נראה לי שהסיבה למה הגריד הקשה כן, זה אומר שהגריד הבין שהפטור של לקוח, עד שהוא בא לפשט שלו בסוף דבריו, הגריד הבין שהפטור של לקוח זה פטור. זה פטור והפקעה, זה פטור. זה פטור ממסרס. אם זה פטור ממסרס, אז איך, אם זה פטור ממסרס, אז איך יכול להיות שאחר כך הוא מחזיר את זה בעלים הראשונים, וזה נהיה חייב? איך יכול להיות דבר כזה? הגריד בעצמו הקשה את הדבר הזה. הוא אמר, זה פטור. זאת אומרת, הוא התייחס לזה כמו פטור והפקעה. זה פטור והפקעה. הוא גם לא מבין איך יכול פטור והפקעה, אחרי שזה כבר נהיה טבע. זה גם שאלה. אבל הוא התייחס לזה כפטור. אז אני רוצה להסביר את ה... ולכן הוא אומר שהוא לא מבין איך יכול להיות שהוא חוזר ומוכר את זה בעלים הראשונים, אז פתאום זה יחייב. איך יכול להיות דבר כזה? אחרי שכבר חל פטור בתבואה, בפרס, אז פתאום, עכשיו, זה עוד פעם נהיה טבע וזה חייב ממש. אז איך יכול להיות דבר כזה? לכן הגריד, זאת אומרת, הגיע לפשט אחר לגמרי. אבל אני רוצה להסביר את זה אפילו בחיים. רב חיים אומר שזה לא הפשט אפילו בינותם זה לא הפשט, אפילו רבינותם, שהפטור של הכוח זה רק אחרי מרוח ולא קודם מרוח. לא יכול להיות דבר כזה. מה הספר? למה לחלק? אם יש פטור, אם יש פטור אחרי מרוח, אז צריך להיות פטור גם קודם מרוח. זה מה שהרמב"ם אומר. הרמב"ם אומר, הוא לא חושב שיכול להיות פטור אחרי מרוח, אבל קודם מרוח יכול להיות פטור. אז זה פטור, אז דווקא קודם מרוח. בסדר, אבל אתה מאיזו זירה סובר שזה אחרי מרוח. אבל למה שלא זה בתור גם קודם מרוח? אז רב חיים אומר, הבאתי לכם לשון של רב חיים. רב חיים אומר, צריכים להבין, ונראה לא אומר, זה דלק לנאמר, דווקא מן הבן קודם מרוח המרוח, לשיץ, אז רב מי, משום דלאך מרוח נופל עליו דין לקוח וחל עליו הפטור של לקוח ולכן קודם רוח אין בו דין לקוח עוד הוא לא חל עליו הפטור של לקוח הוא אומר, אז אין לו, מה ישנו? למה שיהיה הבדל? ועד רבה, זאת אומרת, הגריד במשך כל השיעור הוא לא הסביר הוא לא הסביר למה שלא יהיה פטור קודם מרוח אז הוא אומר, זה אין לו, מה ישנו? ועד רבה, לך מרוח הרי כבר חי עליו חילה מייסה הפוך, אם יש פטור של לקוח אחרי מרוח, ושם זה קורה את חייב המעשר, קל וחומר צריך להיות פטור של לקוח קודם מרוח. ועד ג'ב, הלך מרוח, אני כבר חי עליו כאילו את המעשר, מקום הכל הולך פוג'ר. קל וחומר בקודם מרוח, אתה לא חי עליו כאילו את המעשר, זה פשיט אל מפלקוח. ועל כך צריך לומר דעת סולם במדחי נותיים ושמדר מינן, אז הוא אומר שלפי הרמב"ם ורבינותם, באמת חל פטור של לקוח, גם קודם מרוח. אבל למה זה לא פטור הוא חייב? למה? אף שחל עליו פטור, הוא אומר, ושום דרמין על דנאי דחל עליו פטור של לקוח בלקחם, בלקחם קודם מרוח, מקום מקום כשנסמרח ברשוסה, חויזה הוא מסחי ומייסר, וחויזה לא סלב דין תפוע זרחה, ומפקע במרוח, הח פטור את הלקוח. הוא אומר, זה באמת, באמת יש פטור, אבל זה חוזר מתחייב על ידי המרוח. וכלו של הרמב"ם שכוסף, הרמב"ם אומר, אבל נגמר ביד הוקח חייב לעשה מן התורה. דהיינו, הוא מסביר את לשון הרמב"ם, זה לשון הרמב"ם פרק בייז, הלכות מייסרס, הלכות בייז, אומר הוא אומר בעלך הבאס וכן הוא לוקח פרוטו מן התורה שנאמר תבוע זרעך וחיי בדבריהם באמת ומאמוריהם בשלו קרם אחר שנגמרו לאחתם ביד מוכר אבל נגמרו ביד לוקח חייב לעשר אבל נגמרו ביד לוקח חייב לעשר מן התורה אז זה מה שאומר הוא אומר אם נגמרו ביד לוקח אז הרב חיים מבין שפשטו שזה חוזר מתחייב בעצם זה צריך להיות פטור, אבל זה חוזר מתחייב במרוח. ככה רב חיים מסביר את זה, הוא אומר. וכל השאר רם שקוסף, אבל נגמרו ביד הוקח חייב עשר מהתורה, דהיינו שהמרוח שביד הוקח חוזר מחייבן, מה שאין כן בלקוחם אחר מרוח, נשארו בפטור את הלקוח ופטורן. אז ככה הוא מסביר את הרם. אני רוצה להסביר מה רב חיים, מה הפשט, שזה חוזר מתחייב. ואז נבין למה לפי רבינותם, אם אחרי מרוח הוא קנה את זה ואחר כך הוא חזר ומחר את זה לבין הראשונים, בהם שם כן מתחייבים. איך יכול להיות? כמו שהגרית שאל מה זה. קודם זה פטור, יש פטור, ואחר פתאום זה קופץ וזה נהיה חייב. איך יכול להיות דבר כזה? זאת אומרת, זה קושה, הגרית שאל את זה קושה, זה קושה אם אנחנו מסתכלים על זה כפטור והפקעה. אם אנחנו מסתכלים על זה כפטור, אם אנחנו מסתכלים על זה כפטור והפקעה, אז באמת זה קשה חזק מאוד, איך יכול להיות דבר כזה? זה פטור, ואז זה חוזר לבעלים הראשונים, זה אחרי מרוח, ופתאום זה יהיה חייב. לא יכול להיות דבר כזה. אז הפשט הוא, הפי מה שהפכים אומר, שזה לא ממש פטור, זה אומר שזה חוזר מתחייב, איך זה חוזר מתחייב? זה חוזר מתחייב, שזה לא ממש פטור. ורב חיים עצמו אומר זה אחר כך, הוא אומר, שאם הוא קונה, אפילו בנותם ורמב״ם, הוא אומר, אם הוא קונה את זה, אם הוא קונה את התפועה קודם מרוח, והוא מפריש את המייסרס קודם מרוח, יש דין להפריש מייסרס קודם מרוח. לכתחיל לא עושים את זה, אבל בדיעבד זכר. זה נקרא גדים, הוא מפריש בשיבולם, אז הקריא שם חל, אחרי גידו שליש. אז כבר יש אפשרות של קריא שם. אז רב חיים אומר, אז אף שיש פטור, אף שיש פטור של לקוח, גם קודם רק יש פטור של לקוח, אבל זה לא ממש פטור, זה רק דין, שאם זה ביד הלוקח, זה לא יכול להתחייב במסרס. זה הדר חיוב, לא יכול להיות חייב, ככה רב חיים מגדיר את זה. כשהוא מדייק מהרמב״ם, שקודם רוח, לא רק שזה לא נהיה חייב אחרי מרוח. קודם רוח, הוא אפילו יכול להפריש מייסס מזה. הוא שואל, למה יכול להפריש מייסס? אבל יש בזה פטור. הוא אומר, ולתקשי על זה, אם אנחנו אומרים, שיש, לפי הרמב״ם רבינו תם, יש פטור גם קודם רוח, אם כן הנמצא וכל הכל קודם רוח, מי המפקד שוב לסמייסים משעסת כי אחד שעס ברוח? אשר זה לא הוסקר רם מקווה ולא משהו כן לדבריו. אך אם יש לא מעד דין לקוח, אין עוד דין פטור והפקוע לגמרי שבו סמייסס. כי אם דין הוא דבשה שיש לו שם לקוח, לספוי חלוי זכייב את המייסה. ודחזין עד החוז הוא מסחייב אחר כך על ידי המרוח. הוא אומר, למה הוא יכול? הוא חוזר מתחייב על ידי המרוח. הוא אומר, כאשר זה לא ממש פטור, אם זה ממש פטור, הוא אומר, הפקר. אז זה לא חוזר מתחייב. הקטש. הקטש פשוט שיש. זה לא חוזר מתחייב. אם זה של גוי בשעס קידוש שליש, אז יש קניין, אם אומרים יש קניין ביד גוי להפקיע בדי תשומס המייסוס, שיש קניין ואנחנו להפקיע בדי תשומס המייסוס, אז זה לא חוזר מתחייב על ידי מרוח. אבל פה אנחנו אומרים שיש פטור, אבל זה חוזר מתחייב. למה זה חוזר מתחייב? התירוץ זה יש פטור, אבל פטור פה זה משהו מאוד מופשט. זה מאוד תיאורטית. כך שהפטור פה זה לא ממש פטור והפקעה. זה רק הלכה שכל זמן שיש לו שם שלוקח, וזה ביד הלוקח, וזה ביד הלוקח, זה לא יכול להתחייב במעשה. יש הדר חייב, זה לא יכול להתחייב במעשה, אבל זה לא פטור. אז זה לא יכול להתחייב במעשה. אז מה המשמעות של דבר זה? אז רב חיים אומר שהמשמעות של דבר זה היא שאם הוא לקוח, וזה גם קודם לרוח, יש הדין הזה, שתפוע ביד לקוח, לא יכול להיות חלוס חייב של מייסרה. לא יכול להיות חייב של מייסרה כל זמן שזה ביד שלו. אבל בינתיים אין חייב של מייסרה. אבל פשט הוא, שאחרי מרוח, החייב לא יאכל. זה הפטור, זאת אומרת, אם הוא ימשיך להיות בגלל שהוא לקוח, למה הוא לקוח? בגלל שזה לא תבוע זרעך. זה לא היה שלו בשעס הגידו. אז יש בזה פטור. בגלל שזה לא תבוע זרעך. אז כשיהיה מרוח, הוא צריך להיות פטור. למה? בגלל שהוא לקוח. זה הלכה של הפטור של לקוח. זה חל קודם מרוח. אבל המשמעות של זה יהיה רק לאחר מרוח. בגלל שכל הדין, מפני שכל הדין של הפטור של הכוח, זה לא פטור והפקעה, אלא זה רק הלכה שכל זמן שביד הלוקח, יש הדר חייב. הרב חיים אומר, לא יכול להיות בו חייב של מייסר. אבל עכשיו, קודם מרוח בין כל אין חייב של מייסר. אז לכן, כל המשמעות של הדבר הזה הוא שהוא פטור, אבל המשמעות תהיה לאחר מרוח. לאחר מרוח אנחנו גם נצטרך לומר, אחרי מרוח נצטרך לומר שזה פטור, למה זו תבועה זרעך, אז זה לא יכול להתחייב על ידי המרוח. אבל בכל זאת אנחנו אומרים, כן אומר, שפיר רם רבין אותם, הוא כן חוזר ומתחייב, אבל הרי יש לו פטור. יש לו פטור בגלל שזה לא תבוע זרעך. אז רב חיים אומר, זה חוזר מתחייב על ידי מרוח. בלי סברה זו, שאם זה חוזר ומתחייב על ידי מרוח, שזה חוזר ומלחמת המרוח, הוא באמת היה פתור, זה לא תבוא זרעך. אז לא היה משמעות בזה, אבל משמעות צריך להיות אחרי המרוח, שאז צריך להיות חלוץ חיוב דמייסר, והוא לקוח, זה לא תבוא זרעך, לא תבוא זרעך, אז הוא לא יכול, אז הוא לא יכול להתחייב. אבל יש בזה דין שזה חוזר מתחייב עד המרוח. איך זה חוזר מתחייב עד המרוח? התרצו, זה חוזר מתחייב עד המרוח, מה שאנחנו אומרים, בשעס המרוח הוא בא לתבועה. אם הוא בא לתבועה, אז לגבי המרוח אנחנו אומרים שזה כן נחשב לתבוע זרחה. זה כן נחשב. לגבי המרוח אנחנו אומרים, שהמרוח הוא עשה, זה כן תבוע זרחה, בגלל שהוא הבעלים של, הוא הבעלים של המרוח, הוא עושה מרוח על תבוע שלו. אז לכן, אף שהיה לו פטור, אף שהיה לו פטור, שזה לא תבוע זרח, בני שזה לא היה שלו בשעס הקיבל שליש, יש הפטור, והוא אמור להיות פטור גם במרוח, גם במרוח זה לא תבוע זרח. אבל יש דין בפני עצמו, שהוא חוזר ומתחייב עדי מרוח, מפני שבשעס מרוח אנחנו אומרים, אמנם זה לא תבוע זרח, אבל הוא הבעלים של התבוע בשעת המרוח. מכיוון שהוא הבעלים של התבועה בשעס המרוח, אז לכן הוא חוזר מתחייב. אבל זה דין שזה חוזר מתחייב, זה לא, אנחנו לא יכולים לומר, עכשיו הוא כן הבעלים וכן הוא חייב. בגלל שהיה בו פטור, הפטור הוא זה התבועה זרחה, הפטור הזה עדיין קיים. אבל יש דין אחר, שהידי המרוח הוא חוזר מתחייב על ידי המרוח. זה מה שהחייב אומר. אני אקרא את זה, הוא אומר, ולא תקשי על זה, אם כן, הנמצא דקול לחקור קודם מרוח, מי המפקם תשומס המייסם שעס לקיחה עד שעס מרוחו. צריך להיות שלפי הרמב״ם, אין לו אפשרות לתשומס המייסוס, אלוקי איך הוא יכול קודם מרוח. אבל הרמב״ם לא אומר כן, הרמב״ם אומר שקודם כבר מלכה, אין תור של לקוח, משמע שזה גם לא מונע קרי השם עבורו. הוא אומר, אכן יש לו מדדין לקוח, אין לו דין פטור והפקור לגמרי תשומס המייסוס. כי אם דדין הוא, זה בשעה שיש פה שם לקוח, לסבי חלויס חיוב דמייסר, ודחזינן דחויזר ומסחייב אחר כך עדי המרוח. אף שהוא היה לו שם של לקוח. היה לו שם של לקוח, מפני, היה לו שם של לקוח, מפני, זה לא יתפוע זרעך, זה לא בשעס הגילה. אבל בשעס מרוח יש לו דין שזה חוזר מתחייב. למרות הפטור שזו תבוע זרעך, אבל יש דין שעדי המרוח זה חוזר מתחייב. למה זה חוזר מחייב? מפני שלא היה בזה דין פטור והפקר. זה רק היה שכל זמן שזה בדי הלוקח, לא יכול לקבל חלויס חיוב דמייסר. בסדר, אז יש את הדין הזה, אבל לא חל פטור והפקר. מכיוון שלא חל פטור והפקר על ידי זה, אנחנו אומרים שהוא חוזר מתחייב עדי מרוח. הוא אומר, יש לו מדדין לקוח, אין לו דין פטור והפקור לגמרי שום סמייסר. כי אם דדין הוא דבשר שיש פה שם לקוח, לסבי חלויס חיוב דמייסר, ודחזין הנחוז מסחייב אחר כך עדי מרוח. תשמע מנה דמיקר לא היה בו דין פטור לגמרי. בכל לא היה בו דין פטור. לפי זה קודם מרוח, דבלב הכי לסבי חיוב דמייסר, עדיין נראית בכלל, רק דין קורא שם, הוא דפר שעושה קיימס, אבל חיוב שם זה עוד לסבי, אז אין שום משמעות לפטור, מה המשמעות של הפטור בינתיים? אם כן ממילא דעדין לקוח, אין עמוס לפטור כלל קודם מרוח, וכל פטור של לקוח הוא רק לעניין להיפטר מתשומס המייסר, סלח מרוחו, כל הפטור של לקוח בגלל שהוא לא היה בין משעס כבר שליש, המשמעות היה שבשעת מרוח הוא לא יתחייב, בגלל שהוא לוקח, אין לו חלוס חיוב דמייסר. ויש בו את הדין הזה של לוקח. אבל יש דין אחר שעל ידי המרוח הוא חוזר ומתחייב. אם כן, מלד אבי לקוח אין עמוס פטור קל קודם מרוח, וכל פטור של לקוח הוא רק לעניין להיפטר מתשומס המייסר לאחר מרוחי, וכן דמרוח חוזר ומחייבוי, ומלד לסר לדין לקוח קיים בלקוחו אחרי מרוח, ומיישב עם היטב דברי. אז זה מה שאני מסביר, שהגריד לא הדגיש את הדבר הזה. בסוף דבריו הוא אמר פירוש אחר לגמרי. הגריד כאילו התייחס לפי הרמב״ם, לפי הבנתם, שזה פטור, זה פטור והפקעה. ככה הגבי להתייחס לזה, פטור והפקעה. אז לכן אומר, הוא לא מבין איך יכול להיות שיש פטור והפקעה לפי, שיש פטור והפקעה לפי, יש פטור והפקעה לפי, אחרי מרוח לפי רמב"ם ורבנו תם, אבל כחוזה הוא מוכר את זה לבעל הראשון, זה יהיה חייב. איך יכול להיות דבר כזה? לכן, הברגד בסוף דבר יש לו פירוש אחר לגמרי. על פי רב חיים, זה לא קשה. זה לא קשה, זה מסור להסביר. בגלל שרבי רתם ורבי תם שומר את הדבר הזה, שהוא חוזר ומוכר את זה בין המשונים, אז החייב שרבי תם לשיטוס לי. כאשר רבי רתם סובר, כמו שרבי חיים אומר, רבי רתם סובר שזה לא פטור בהפקעה. זה רק דין שאין בו חייב של מייסר. כל זמן שהוא לוקח, אין לו חייב של מייסר. למה? בגלל שזה לא תבוע זרחה. אז יש לו כזה פטור, אבל המשמעות של זה יהיה רק לאחר, זה יהיה רק לאחר מרוח. אבל יש דין אחר, זה נכון, שהוא היה אמור להיות פטור, אבל מכם שיש רוח, ולגמרי מרוח הוא כן בעל התבועה, לגמרי מרוח אנחנו אומרים שהוא כן תבוע זרחה, אז ההלכה היא שזה חוזר ומתחייב על ידי מרוח. אז מכיוון שזה הפשט, אז אנחנו מבינים מה שבן אדם אומר. זה מתרץ, זה קושה שהגריד הקשה, שהשאלה היא שהגריד, שהבן אדם אומר, שאם הוא חוזר ומוכר את התבועה, לבעל הראשון, זה חייב, איך עוד חייב? אתם רוצו, רבי נתן לשיטה עושה, אבל שפיר בן אדם, אין בזה פטור קודם רוח. למה אין בזה פטור קודם רוח? אין בזה פטור קודם רוח מפני שזה לא פטור בהפקעה. זה רק הדר חייב. זאת אומרת שמכיוון שיש לו שם לקוח שהוא לא היה בעלם בשעת קידוש שש, זה לא היה תפוע זרחה, אז לכן הוא לא יכול להתחייב, הוא לא יכול... זה פטור, הוא לא יכול להתחייב במעשוס. אפילו הדין היה אומר להיות שבשעס מרוח הוא לא היה, בשעס מרוח הוא לא היה צריך להיות חייב במעשוס, הוא צריך חייב במעשוס. אבל הוא כן חייב במדי שהוא חוזר מתחייב הדין מרוח, במדי שמרוח, אנחנו אומרים, הוא כן עכשיו הבעלם, הוא כן עכשיו תבועה זרחה לגבי מרוח. כשהוא בעל התבועה, אז לכן הוא מתחייב עליה מרוח. אז לכן רבי נתן אומר, כשהוא קנה את זה אחרי מרוח, אז הוא בכלל לא תבוע זרחה, לא גידוש שש, וגם לא בשעס מרוח. אז לכן הוא לא יכול להיות חייב המסר, אבל זה לא דין פטור והפקעה. אז כשהוא חוזר, הוא מוכר את זה לבעיה מראשונים, והבעיה מראשונים עשה את המרוח. הוא עשה את זה, צריכים לבין, זה רב חיים מסביר אחר כך, אם קורס את מרוח, איך הלוקח בכל חילות פטור. אז רב חיים אומר, שאחרי הגמר מלאכה, זה עוד לא נחשב, נגמר חיוב, בעיקר שעוד לא הייתה ריס בי הבא. אז ככה רב חיים מסביר את שבן אותם. זה פירוש ראשון, שבן אותם, ברבן אותם. הוא אומר, בעיקר שעוד לא ריס בי הבא, אז עוד לא נגמר חיוב. אבל בעצם הגמר מלאכה, זה היה פשוט המוכר, איזה פשוט המוכר, זה היה תבוע זרחה, והוא גם היה בעלם בשעת מרוח, אז הוא צריך להיות חייב. בידי הלקוח הוא לא חייב. אחרי המרוח אנחנו אומרים, בידי הלקוח הוא לא יכול להיות חייב. למה? כך שזה הדין של לקוח, שאין בו חלוס חייב לדמייסה. אבל כשהוא חוזר, הוא מוכר את זה לבעלם ראשונים, ובין המשונים, היה גידוש שש מיות, אין לו שם פטור. הגידוש שש היה ברשות שלי. וגם בשעס מרוח, התבוע היה שלו בשעס מרוח. אז אנחנו אומרים, אז אצלו זה חוזר ומתחייב במסרס. ביד הלוקח, זה לא יכול להיות... זה לא יכול להיות חייב במעשרס. אבל זה לא פטור. אם זה, הגריד היה סבור שזה פטור. אז לכן הוא שאל, איך זה יכול לחזור להתחייב? אפילו רב חיים זה מובן. בגלל שרב חיים אומר שאפילו בן אדם זה לא פטור. אפילו בתם זה רק הלכה שלא יכול חייב של מייסה בידיים של לוקח. אז בסדר, לא יכול להיות חייב של מייסה בידיים של לוקח. בידיים של לוקח. או בידיים של הבאים ראשונים. זה כן יכול להיות חייב של מייסה. מפני שזה כן כבר עזרך. וזה היה שלו בשעס המרוח. זה היה שלו בשעס המרוח. אז לכן, הבאים הראשונים, כשהוא קונה את זה מייסה לוקח, אז הוא חוזר הוא מתחייב בגלל שהיה גמר מלאכה וגם לגב גמר מלאכה לא היה לו שום פתור זה היה ברשותו גמר מלאכה זה היה לגמרי מתור עזרך רק בינתיים זה עבר לידיים של לוקח אז היה מחייב של גמר מלאכה עבורו רק בינתיים זה עבר לידיים של לוקח בידיים של לוקח לא יכול חלוץ חייב של מעשה אבל בידיים שלו יכול להיות חלוץ חייב של מעשה יכול להיות חלוץ חייב של מייסה בידיים שלו. מפני שהוא הבא אליהם, זה כן תבוע זרחה. אז לכן כשזה חוזר לידיים שלו, הוא חוזר, הוא מתחייב. זאת אומרת, אז אין בו פטור של לקוח, הוא חוזר, מתחייב, ברור, צריך להיות ויש פני הבא אליהם עדיין. אבל החייב מצד הגמר מלאכה, החייב מצד הגמר מלאכה חוזר אליו. זה הפשט ברבינותם. אז אכן, אני אומר, שתי נקודות ברבינותם צריכים להבין. כל פעם צריכים להבין לפי רבינותם, צריכים להבין לפי רבינותם, צריכים להבין לפי רבינותם, למה הפטור הוא רק לאחר מרוח? למה אין פטור קודם מרוח? אז רב חיים מסביר, בגלל שהוא חוזר מתחייב ידי מרוח, למה הוא חוזר מתחייב ידי מרוח? בגלל שלא היה ממש פטור והפקעה. זה רק ידין שבדיים של לוקח לא יכול להיות חלוי זכיר של מייסר. בסדר, אז יש בזה פטור. אז הוא אמור לא להיות חייב במייסר, אפילו עדי מרוח. אבל יש דין אחר, שלגבי מרוח אנחנו אומרים, הוא כן עכשיו בעלם, אז לכן הוא חוזר ומתחייב עדי מרוח. אז בכבר שאנחנו מבינים את זה, שזה לא בטוב ההפקעה, אנחנו מבינים גם את הנקודה האחרת ברבינותם. שבתם אומר שהלוקח, אם הוא קנה את זה אחרי מרוח, אז כן יש פטור. בגלל אחרי מרוח אתה לא יכול לומר שזה חוזר ומתחייב עדי מרוח. אז הוא יכול לא בא אליהם, הוא לא... לא תפס עליך, לא היה שלום שס גדול, גם לא שלום שס מרוח. אבל זה לא פטור, זה רק הלכה שבידיים של לוקח לא יכול להיות חלוי שחייב של מייסה. אז לא יכול להיות חלוי שחייב של מייסה, אבל כשהוא מוכר את זה בעין הראשונים, בידיים של בעין הראשונים יכול להיות חלוי שחייב של מייסה, אז אכן בעין הראשונים חוזרים ומתחייבים. זה הפשט, זה מה שרב חיים אומר. רב חיים לא מדבר על נקודה נוספת זו של בינותם. אבל איך שהוא מסביר את בינותם, אנחנו מבינים שהבינותם לשיטו זה, בכיוון שהבינותם סובר, שזה לא פטור והפקעה, זה רק שבידיים שלו לא יכול חלוי שחייב את המייסר, ולכן שייך לומר שזה חוזר מתחייב, על ידי מרוח, עכשיו יותר משיטוסי אומר שאם יש לו פטור, אחרי מרוח, ושם יש פטור, אבל זה לא פטור אבקה, זה רק בידיים שלו לא יכול להיות חלויס חייב של מייסה. זה אחרי מרוח, רב חיים אומר אחר כך, אבל עוד חסר ריאס פני הבייס, אז בידיים שלו אנחנו אומרים, אפילו שתהיה ריאס פני הבייס, רב חיים אומר זה ברנתם, לא ברמב"ם, אנחנו נראה זה הלאה. אז בידיים שלו, בשעה שיש בבית, זה לא יכול להיות חייב במעשר. אבל ברגע שהוא חוזר ומוכר את זה לבעין הראשונים, אנחנו אומרים, בסדר, אצל לוקח לא יכול להיות חלוץ חייב במעשר. אבל על ידי בעין הראשונים, חוזר להיות הדין, שיש חלוץ חייב במעשר, לכן הוא חוזר ומתחייב. השאלה היא, זה הפשט בשיש בתם, השאלה היא, מה הפשט ברבם? אז אולי אפשר לומר שהפשט ברבם הוא שרבם סובר שיש פטור אם הוא קונה את זה קודם מרוח. דווקא אך מרוח אומר אין פטור. אבל קודם מרוח אומר שיש פטור. אבל למה לא נאמר שזוכה זה מתחיל ידי מרוח? אז אפשר לומר שהפשט ברבם הוא שזה הלכה שלוקח, זה לא רק שבידיים שלו לא יכול להיות חלוי זכייב של מייסר. אלא הפשט הוא, לפי רבם, שזה פטור. יש בזה פטור. זה פטור להפקעה. וזה הלכה. ההלכה היא, אף הוא נהיה לוקח אחרי גידו שליש. אבל זה הלכה. אחרי גידו שליש, והוא לא, אחרי גידו שליש, זה לא תבוע זרח, הוא לא היה בין למשלס גידו שליש. זה לא תבוע זרח. אז חל פטור להפקעה. בידיים שלו חל פטור להפקעה. אז לכן זה לא יכול לחזור להתחייב. כמו אם זה היה הקדש בשס, אם זה היה הקדש בשס גידו שליש. זה לא חוזר להתחייב. או אם זה היה גוי בשס גידו שליש. אם יש כן יד גוי דווקא תבוע זרח, זה לא חוזר להתחייב. או אם זה היה הפקה בין גידו שליש מרוח. זה לא חוזר להתחייב, בגלל שיש פטור להפקעה. אז לכן הרבם סובר, לכן הרבם סובר, שהרבם סובר, זה לא חוזר מתחייב, בגלל שיש פטור ההפקעה, ברגע שהוא נהיה לוקח, אז חל זה פטור ההפקעה. אז אם נאמר ככה, אז כל הדין הזה, שאם הוא חוזר או מוכר את זה בין ראשונים, שבין ראשונים מתחייב, לפי רבם אנחנו לא יכולים לומר את הדבר הזה. אנחנו אומרים לספיר בין אותם, בגלל שבין אותם, זה לא פטור ההפקעה, זה רק הלכה שבידיים של הלוקח לא יראות חלוי זכויות למעשה. בסדר, שלא יהיה. אבל עכשיו הוא חזר ומאחר את זה לבעיים הראשונים. הוא חזר ואחר את זה לבעיים הראשונים. אצלו יש חלוי זכויות של מעשה. אצלו יכול להיות חלוי זכויות של מעשה. אצל הלוקח לא יכול להיות. אצל הלוקח לא יכול להיות. אבל אצל המוכר, אצל המוכר זה יכול לחזור. זה יכול לחזור להתחייב. במייסוס, אז אם תהיה ריס בייס אחר כך, זאת אומרת, גמר מלאכה לא חסר. הגמר מלאכה חסר, יש לו את המחייב של גמר, יש לו את המחייב של גמר מלאכה, יש לו את המחייב של גמר מלאכה, וידיים שלו יכול להיות חייב של מייסר, גם שזה תפוע זרח, הוא יבי להם בשעס קדוש שליש, והוא יבי להם גם, גם בשעס ברוח, אז לכן הוא חוזר, לכן הוא חוזר מתחייב. אבל רבם סובר לא, רבם סובר לא, רבם סובר שזה פטור וההפקעה. אז אם זה פטור וההפקעה, אז לא שייך לומר, אז הוא מוכר את זה למוכר, מה זה יעזור? שהוא חוזר, הוא מוכר את זה לבעלים ראשונים. אבל זה כבר נהיה, כבר יש פטור וההפקעה. זה דרך אחת להסביר את הרבם. אפשר להסביר את הרבם אחרת, אפשר להסביר את הרבם. אפשר להסביר את הרבם, שרבם מסכים עם רבי נתן, זה לא פטור ההפקעה. זה רק שלא יכול להיות חלוי זכייב של מייסר בידיים של לוקח. אבל בכל זאת הוא סובר, זה לא חוזר מתחייב אבל בשעס ברוח. למה? בגלל שהוא אומר, רבי נתן סובר שזה חוזר מתחייב בשעס ברוח. למה? זה לא תבוע זרחה. אבל יש דין במירוח, אנחנו אומרים, הוא הביילם, הוא הביילה משס ברוח, אז לכן, למרות שיש את הפטור יש בו את הפטור שזה לא תבוע זרחה, אבל לגבי מרוח אנחנו אומרים שזה חוזר מתחייב עדי מרוח. אז הרבם סובר, זה לא יכול להיות חוזר מתחייב עדי מרוח, בפני שגם לגבי מרוח אנחנו אומרים, זה לא תבוע זרחה. המרוח לא יכול לחייב אותו. רבי נתן אומר, לגבי מרוח, זה כן עכשיו תבוע זרח. לגבי מרוח, זה כן, בגלל שזה שלו. הרבי מסובר לא, זאת אומרת, אין דבר כזה. גם לגבי מרוח, אנחנו, זה לא תבוע זרח. זה לא תבוע זרח. אז לכן, עדיין יש פה את הדין, בידיים שלו לא יכול להיות חלוי זכויות של מייסר. רבי נתן סובר, הפטור הזה פקע, הדין שלא יכול להיות בו חלוי זכויות של מייסר, פקע. פקר, למה? בגלל שלגבי המרוח אנחנו אומרים, גבי המרוח אנחנו אומרים, שהוא כן, הוא כן נחשב הבעלם. הוא עושה את המרוח על תבואה שלו, הוא עושה מרוח על תבואה שלו. אז מכיוון שהוא עושה את המרוח, על תבואה שלו, אז אנחנו אומרים, למרות זה שיש לו פטור, שזה לא תבואה זרחה, אבל ידי מרוח אנחנו אומרים, שהוא חוזר ומתחייב על ידי מרוח. אפילו הרבה, הוא לא חוזר ומתחייב, שגם גם מרוח אנחנו אומרים, לא יכול לבוא חלוי זכויות דמייסר. בגלל שגם בשם מרוח לא בא אליהם, הוא בא אליהם של התבואה, אבל לא בא אליהם של תבואה זרחה. אז לכן, רבם סובר שגם לגבי, אז הוא לא יכול לחזור את חייו על ידי מרוח, בגלל שבשום אופן בעולם זה לא נהיה תבואה זרחה. זה כל הזמן לא תבואה זרחה. אז אומר הדין הוא, שיש פה את הפטור, והפטור ממשיך, ויש לזה משמעות, בשם מרוח, שהוא לא חייב במעשר, שבידיים שלו לא יכול להיות חלוי זכיר של מעשר. ככה אפשר להסביר את הרבם. אז אם אנחנו מסבירים את הרבם ככה, אז יוצא, אז אנחנו נאמר, לפי רבם, שאם הוא חוזר ומוכר את זה לבעלים הראשונים, קודם מרוח, אם הוא חוזר ומוכר את זה לבעלים הראשונים, לבעלים הראשונים, קודם מרוח, אז גם לפי רבם אנחנו נאמר, שהוא חוזר מתחייב. אך מרוח אין מה לדבר. אני רק אומר שאם הוא חוזר מוכר זה לבעלים הראשונים, קודם מרוח. אז אנחנו אומרים, ויש לו בעלים הראשונים, זה כן תבואה זרחה. הגיד שש היה אצלו. עכשיו הבעלים הראשונים יעשה את המרוח. אז הוא יהיה חייב. וגם בשבילו זה תבואה זרחה. אין שום דבר שלא יהיה חייב. היה פטור בידיים של לוקח. בידיים של לוקח זה לא היה פטור בהפקעה, זה רק היה דין שלא יכול להיות בו חלוי זכיר של מייסר. אבל עכשיו זה בידיים של המחר. בידיים של המחר יכול להיות חלוי זכיר של מייסר. אבל אני אומר את זה רק אם הוא מוכר את זה בין משום קודם רוח, לא אחרי מרוח. אם הוא חוזר, מוכר את זה אחרי מרוח, נראה לי, ובאם הוא לא יהיה, הוא לא יכול לעשות את חייו. אף שזה רק דין, שבידיים של לוקח לא יכול להיות חלוי זכיר של מייסר, אבל אם זה היה בידיים של לוקח, בשס מרוח, אז נמצא השס חייב של, מרוח, המחיים של מרוח, לא רואים לחייב בידיים של לוקח, כלומר שבשביל לוקח אין בו חלוי זכיר של מייסר. אז לא הועיל בו כל המחייב של דבר מלאכה. נגיד, נדבר על חיתום מסורים, שאין דין שהוא יספר בעשר, אז יהיה יותר קל להבין את זה. אז בידיים של לוקח, הגמר מלאכה, לא חייב אותו במעשר. זה לא חייב אותו במעשר. אם לא חייב אותו, זה לא היה מחייב של, מעשר. אפילו הרב חיים, אפילו אם יש דין יספר בעשר, אבל זה נחשב נגמר חיובו כבר במרוח, בגמר מלאכה זה כבר נחשב נגמר חיובו. אז אם בשעה שנגמר חיובו לא היה חלוי זכיר לזה שעשה את המרוח, שהמרוח היה ברשותו או שותו, נראה לי שאז ודאי לא נאמר שאחר כך הוא חוזר מוכר את זה בעל ראשון, שפתאום בעל ראשון יהיה חייבים. למה? בגלל שבשעה במרוח, אצל מי שהמרוח נעשה, לא היה חלוי זכיר של מייסר בכלל. אז הוא לא יכול לחייב את הבן משולים, איזשהו חוזר מוכר את זה. אני רק אומר לפי הרבם, אם הוא מוכר את זה לבעלים הראשונים קודם מרוח, אז אצל הלוקח אנחנו אומרים, זה לא היה פטור בהפקעה. זה רק היה שבדיים של הלוקח לא יכול להיות חלוי זכיר של מייסר. בסדר, זה לא יכול להיות. אז בשעה מרוח הלוקח יהיה פטור. זה לא פטור להפקעה, אבל זה יהיה דין שלא יכול להיות חלוי זכיר של מייסר. אבל אם זה חוזר לבעלים הראשונים, קודם מרוח, זה חוזר לבעלים הראשונים, קודם אירוח, זה חוזר בהמשם, קודם אירוח, אז אנחנו אומרים, זה נרחה בידיים של כיח, לא יכול להיות חלוס חיר של מייסה. עוד וחכים למירוח לראות מה יהיה בשם אירוח. אבל זה חוזר בין המשון קודם אירוח. אז זה בין המשון, אנחנו אומרים, הוא חוזר לדין שלו שבין המשונים, שזה כן תפוע זרחה, והוא עושה את המירוח, אז הוא יהיה חייב במייסרס. זה מה ש... עכשיו, זה שתי אפשרות איך להסביר את השיטה של... איך להסביר את השיטה של רבם. רק כשאתם רבין אותם, אף שהוא מוכר את זה אחרי מירוח, אבל שם המירוח היה בידיים של המוכר של בין המשונים. רק ש... לוקח, קנה את זה אחר כך, לא יכול להיות שיש בו חלוס חיוב של מייסה. זאת אומרת, בשעה שוויאס פני הבייס, ככה רוחי מסביר אחר כך, בשעה שוויאס פני הבייס, לא יהיה בו חלוס חיוב. אבל בשעת המרוך זה היה של המוכר. אז אם הלוקח חוזר ומוכר את זה לבין הראשונים, אנחנו אומרים, אז המוכר חוזר לדין שלו, לדין שלו, שיש אצלו חלוס חיוב של מייסה, יש עליו חלוס חיוב של מייסה, ומחייב של גמר מלאכה היה אצלו, מחייב של גמר מלאכה היה אצלו, אמנם אין עדיין חייב, אין עדיין חייב להרבין אותם, בגלל שצריכים עוד ריס פני הבייס, אבל מה שחשוב לנו זה המחייב של גמר מלאכה, המחייב של גמר מלאכה היה אצלו. המחייב שגמר היה אצלו. זה שצריכים להדגיש שאין חייב עד שעשו מן הבייס, זה בלי זה, רב חיים אומר, אי אפשר להסביר את הבן אותם, למה יש פתור של הכוח? עכשיו כדי, אין חלוס חייב בכלל. אבל יש פתור הבייס. אז בידיים של הוקח, הוא לא אמור להיות חייב. אבל אם זו חזר לידיים של בילם הראשונים, אז הבילם הראשונים, היה להם מחייב של גמר מלאכה. היה להם מחייב של... של מחייב של גמר מלאכה. רק כל זמן, בידיים של לקוח, לא יהיה חלוס חייב של מייסר, כשתהיה ריס פני הבייס. אבל אצל בילם הראשונים, אנחנו נאמר, היה מחייב של מרוח. רק בידיים של לקוח, אין חלוס חייב של מייסר, אבל כזה לבילם הראשונים, אנחנו נאמר, אז עכשיו, אצל בילם הראשונים, תהיה ריס פני הבייס. אז יהיה חלוס חייב של מייסה, כאשר בילם הראשונים, ואין לו כל הפטור הזה. אין לו כל הפטור. בידיים, הוא חוזר לדין של בילם הראשונים, הוא חוזר לדין שלו, של בילם הראשונים, שבידיים שלו הוא יכול להיות חלוס, בידיים שלו הוא יכול להיות חלוס חייב של מייסה. ככה אני מבין, להסביר את המחלוק הספיין, רבינו תם לרבה. עכשיו, אבל יש את הקושי האחרת. הקושי האחרת היא איך להסביר את השיטה של רבינו תם. רבינו תם אומר שכמו שהסברנו, שאם הלוקח קונה את זה קודם מרוח, אז הוא חוזר מתחייב עדי מרוח. אז מתי יש פטור של לקוח? יש פטור של לקוח לפי רבינו תם, יש פטור של לקוח לפי רבינו תם, דווקא יש פטור של לקוח לפי רבינותם דווקא אחרי מרוח. אז אני לא משאל לדעו איך יכול פטור אחרי מרוח. הרי אחרי מרוח זה כבר טבע. אז זה שאלה שבחיים בה לתרץ, גם הגריד בא לתרץ את זה. אבל קודם נראה מה רב חיים אומר, יש לו שתי תירוצים. תירוץ אחד הוא אומר, זה נכון שאחרי שהטבע לא יכול להיות פטור, פטור לא יכול להיות חל. ובוודאי אם אנחנו אומרים, לפי רבינותם, זה רק דין שלא יכול להיות חלוס חייב של מייסר, אז ודאי לא שייך לדבר הזה. אפילו אם זה יהיה פטור ואף כל לא שייך אחרי מרוח, אחרי שנהיה טבע. אפילו רבינותם אנחנו אמרנו, זה אפילו לא פטור בהפקעה, זה רק בידיים של כוח לא יכול להיות חלוס חייב של מייסר. אז אם לא יכול להיות, אם לא יכול להיות חלוס חייב של מייסר, אם לא יכול להיות חלוס חיוב של מעשר, אחרי שכבר יש את החיוב, איך אפשר משהו יהיה פתור? אז רב חיים אומר שזה תלוי במחלוקס והתוסס בסחרס ביצה, התוסס בסחרס שבס. והרש מסכים עם השיטה של התוסס בסחרס שבס. שכל הפתור, אני קורא מדבר רב חיים, הוא אומר, דיני בתוסס במציאת הפחס, הקשר רבם לשיטה שבנותם, תפתור דוקוח ובדוקוח המאחרים מרוח, דאיך חייל חך פטור את הלקוח אחרי שכבר נגמר חיובו ברוח? זה כבר נגמר חיובו. הודעה של אותם יש לומר דארי קודם ריאס פלי הבייס, דחושב עוד לא נגמר חיובן, וכמבוע בתוס השב וסף קופן זיין, דמייס הראשון שקדימו קודם ריאס פלי הבייס, פוטם את שמודם, ושנחושב עוד נגמר חיובן. שההלכה היא שאם אדם, לפי סדר מה צריכים להפש קודם תשומה גדולה, אחר כך מייסר ראשון. אז ברור, אם אחד עושה כסדר מייסר, כשמפש מייסר ראשון, לא שייך בזה להפש תשומה גדולה מייסר ראשון. לא שקל. כבר הפרישו תשומה גדולה עליו, קודם שנייה מייסר ראשון. אז מה מפש של מייסר ראשון? מפש של מייסר ראשון, רק תשומה מייסר. אבל מה אם הוא הקדים את הפשה של מייסר ראשון להפשה של תשומה גדולה? אז אם הוא הקדים את זה, אז המעשר ראשון, כל משהו ראשון, לא הפרישו לה, שוב מטרה. אז אולי עכשיו, כשזה מעשר ראשון, חוץ מזה שצריכים להפש תשומת מעשר, צריכים להפש גם תשומת גדולה. אז הגמרא אומרת שזה תלוי. הוא אומר, אם הוא הפרש את זה קודם מרוח, זה נקרא הקדימו בשיבולם. אם הוא הפרש את זה קודם מרוח, הקדימו בשיבולם, אז הוא לא יחייב בתשומת גדולה. המעשר ראשון יחייב רק בתשומת מעשר. מעשר מן המעשר אמרתי, ולא תשומת גדולה ומעשר מן המעשר. שמפני כשהופיש את המעשר ראשון, זה עוד לא התחייב בתשומת גדולה. כך שזה עוד לא היה גמר מלאכה. אבל אם הוא הופיש את המעשר ראשון, אחרי גמר מלאכה, אם הוא הופיש את המעשר ראשון, אם הוא הופיש את המעשר ראשון, אחרי גמר מלאכה, אז המעשר ראשון הזה, קודם שזה היה מעשר ראשון, זה כבר היה חי בתשומת גדולה, זה כבר היה טבע בתשומת גדולה. אז עכשיו שיהיה מעשר ראשון, זה לא פותר בתשומת גדולה. אם הוא נהיה מעשר ראשון, קודם מרוח, אז זה לעולם לא היה טבע בתשומת גדולה. אז עכשיו שזה מעשר ראשון, זה לא יהיה טבע בתשומת גדולה, זה יהיה טבע רק לתשומת מעשר. זה יהיה טבע רק לתשומת מעשר. אבל כשהופיש המעשר ראשון אחרי מרוח, אז זה כבר היה טבע תשומת גדולה. אז עכשיו זה נהיה מעשר ראשון, זה לא פותר אותו מהחיוב של תשומת גדולה, זה גם טבע תשומת גדולה. אז לכן הוא צריך להפיש לא רק תשומת מעשר, הוא צריך להפיש גם תשומת גדולה. זה הלכה בגמר. אז התוספות בשבת אומרים שזה תלוי רק בגמר מלאכה, זה לא תלוי בריאס פני הבייס. אבל הרי, למה יש חילוק? בין הקדימו שבלם להקדימו אחרי גמר מלאכה. ההבדל הוא, יש אם הקדימו שבלם, המעשר ראשון עוד לא הסחייב בתשומת גדולה, עוד לא היה טבע בתשומת גדולה. אבל אם הוא הפריש את זה אחרי גמר מלאכה, אז זה כבר נהיה טבע בתשומת גדולה. אבל השאלה היא, אבל גם אחרי גמר מלאכה זה לא נהיה טבע בתשומת גדולה. כאשר לא נהיה טבע בתשומת גדולה, עד שתראי הספרי הבייס. אז התוספות בשבת אומרים שזה לא משנה לנו. זה נכון שזה לא נהיה עשה באכילה. עד לאחרי ספרי הבייס, אבל אחרי גמר מלאכה זה כבר נחשב נגמר חיובי. אז אם הופיש מעשר ראשון אחרי גמר מלאכה, קודם ספרי הבייס, אז זה כבר נחשב נגמר חיובי, אז לכן הוא צריך להפריש תשומת גדולה מאיה, הוא צריך להפריש תשומת גדולה מעשר ראשון. הוא צריך להפיש תשומה גדולה מהמעשר ראשון. אף שזה עוד לא חייב, שעוד לא יורס פני הבייס, אבל זה נחשב נגמר חיובי. זה השיטה של תוספות בשבת, וזה מה שרב חיים מביא. הוא אומר, הודעה של מנותם יש לומר, דאירי קודם יורס פני הבייס, דחושב עוד לא נגמר חיובי, וכמבור בתוספות שבת ספחו זין, המתבייס, למעשר ראשון הקדימו קודם יורס פני הבייס, פוטם את שום הגדולה, משום נחשב עוד לא נגמר חיובן. ומכן, החינמי דקבס עם טור דלקוח, כל זמן שהוא פני הבא, יש חושב ונקח יובן, וחייל עליהו בטור דלקוח. בסדר, אני מסביר את זה, הפי מה שאמר לפי רבינותם, זה לא משנה, רק הקשר הדברים, מה שאמר לפי רבינותם, זה לא ממש פטור, זה אותו דבר, גם בזה הפטור. לפי רבינותם, אנחנו אמרנו, שזה לא פטור והפקעה, לא כוח, זה רק דין, שאין בו חלוי סחיב של מייסר. אין בו, הוא קנה את זה אחרי ברוך, אבל צריך להיות חייב של סחיב פני הבייס, אז חל פטור זה, אז חל, סליחה, מה שאמרתי, תוס בשבת, זה לא תוס בשבת, זה תוס בביצה. סליחה, זה היה שיגוי דלישנה. התוס בשבת אומרים שזה לא תוס, מה שהסברתי קודם זה תוס בביצה. תוס בשבת סוברים שזה לא תולי במהלך, זה תולי בריס פני הבייס. אני אמרתי קודם שאחרי, מהמהלך הזה כבר נחשב נגמר חיובים. זה תוס בבית סוברים. התוס בשבת לא סוברים, כן, התוס בשבת סוברים. שאפילו נגמר מלאכתם, אפילו נגמר מלאכתם, אבל כל עוד שאין יש בבייס, זה נחשב עוד לא נגמר חיובי. אז לפי התוס בשבת, אם הוא מפיש את המסר ראשון, אחרי גמר מלאכה, קודם ריס פני הבייס, אם הוא מפריש את המייסר ראשון, אחרי גמר מלאכה, קודם ריס פני הבייס, פני הבייס, לא יהיה בו דין להפריש תשומים גדולים במייסר ראשון. בגלל כשפריש את המייסר ראשון, זה עוד לא היה טבע לתשומים גדולה, זה עוד לא היה חייב בתשומים גדולה, כאילו שעוד לא הייתה ריס פני הבייס. זה עכשיו חיים הביאים את תוסס פני שבס. ודאסו בינתיים ישלום הדארי קודם ריאס פני הבייס, וחושב עוד לא נגמר חיובים, חיובים בשתות של שבס הפכו זיין, דמייס הראשון שקדימו קודם ריאס פני הבייס, פוטם את שום הגדול משום, וחושב עוד לא נגמר חיובים. ומכן, החינמי דקבס עם טור דלקוח, כל זמן של פני הבייס, חושב נגמר חיובים, חיילה בטור דלקוח. עכשיו, מה הדין של לקוח? הדין של לקוח הוא, שכל זמן שזה בידיים של לקוח, כל זמן שזה בידיים, שלוקח לא יכול להיות, יש פה חלוי סחייב של מייסר. עכשיו, בן אדם סובר, אפילו אם היה אחרי גמר מלאכה. הדין הזה עדיין יכול להיות סחר. למה? נכון היה גמר מלאכה. אבל עדיין אין חייב של מייסר. החייב של מייסר יהיה רק לאחר יש פני הבייס. מכיוון שהחייב עם מייסר יהיה רק לאחר, רק לאחר ריאס פני הבייס, אז אם הוא קנה את זה קודם ריאס פני הבייס, אז חבות הדין, חבות הדין, של, אם נאמר שזה פטור, אז חבו דין פטור, הפטור חב, מפני שעוד לא נגמר חיובם, אבל אנחנו נפיר בנתם, זה לא ממש פטור, זה דין, לא יכול להיות פה חלוס חיוב של מייסר של לקוח. אז לפי התוס בשבת, אנחנו אומרים, שעוד לא נגמר חיובה, אז הפטור הזה יכול להיות חב, כאילו שעוד לא היה חיוב של מייסר. אמנם היה גמר מלאכה, אבל עוד לא היה חיוב של מייסר, אז לא היה. אז לא היה חייב של מייסר, אז חל הדין של לקוח. הוא קנה את זה אחרי גמר מלאכה, קודם ריאס פני הבייס, אבל אתה אומר, יש את הדין של הפטור של לקוח. מה הפטור של לקוח? שלא יכול להיות בל חלוס חייב של מייסר. מתי זה אמור להיות? זה אמור להיות בשעת ריאס פני הבייס. בסדר, אם הוא מוכר את זה בעלם ראשון, אז הבעלם שם יחזור ויתחייבו. זה ברור. אבל אם הוא לא מוכר את זה, אז בשעת ריאס פני הבייס, הוא יהיה פטור. אבל זה אחרי גמר מלאכה. אז רב חיים אומר, לפי התוספות בשבת, זה עוד לא נגמר חיובו, מתי יהיה חלוס חיוב של מייסר? זה יהיה רק בריאס פני הבייס. אז רק בריאס פני הבייס יהיה חלוס חיוב של מייסר, אז כל בריאס פני הבייס, כשלוקח קנה את זה, אז יש בו את הפטור, בידיים שלוקח לא יכול להיות חלוס חיוב של מייסר, אז אכן בשעה של בריאס פני הבייס, הוא לא יהיה חייב במייסר בדורסה. ככה רב חיים מסביר את רבינותם. אומר הדעת שבינתם ישום את דעירי קודם ריאס פני הבייס, החושב עוד לא נגמר חיובם, וחבור בתוס של שבת על חוב זיין, דמי סביר שקדימו קודם ריאס פני הבייס, פוטר מתום גדול, משום דחושב עוד לא נגמר חיובם, ואם כן, החנמי דקבסו לעניין, פטור דלקוח כל זמן שלא רואה פני הבייס, חושב לא נגמר חיובם, וחייל עליי הוא פטור דלקוח. אז למה רבם חולק? הרבם לא מסכים תוס בשבת, מסכים תוס בביצה. התוספות בביצה אומרים, שבאתי קודם זה התוספות בביצה. התוספות בביצה אומרים, זה נכון, החיוב של מעשה זה רק ביש פני הבעיס. אבל אחרי גמר מלאכה זה כבר נחשב נגמר חיובי. זה כבר נחשב נגמר חיובי. אחרי גמר מלאכה. מה הסבר בזה? אז אמרתי לכם בשום הקודמים, שזה נכון שאין חיוב של מעשה, זה נכון שאין חיוב של מעשה. רק רגע. It's not working, so you can take this. Amazing. זה נכון. זה נכון שאבי יסבייס לא יהיה חייב של מייסר. אבי הסברתי את זה, אבי יסבייס זה לא מחייב. המחייב זה גמר מלאכה. אבי יסבייס זה רק תנאי עיקוב. לא יכול להיות חלוי חייב של מייסר עד שתיוס פני הבייס. אבל המחייב כבר נשלם בגמר מלאכה. אבי יסבייס זה לא מחייב. הרש סובר שזה כן מחייב. הרש לא אומר שזה נחשב, הרש לא אומר שזה נחשב מחייב. אנחנו לא יודעים שזה נחשב מחייב. שבישראל נחשב מחייב. הרש מסכים עם השיטה של התוספות בסכי שבס, זה עוד לא נחשב נראה חיובי. אבל התוספות בעצם אומרים, זה נכון, שהחייב לא חל עדיין עד לאחרי יש פני הבעיס. אבל המחייב כבר שלהם, אם המחייב כבר שלהם, אז כל הדינים שתלוי בנגמר חיוב או לא נגמר חיוב, זה תלוי בגמר מלאכה, וזה לא תלוי בעצם הבעיס. זה לא תלוי בריש פני הבעיס, ובדי שריש פני הבעיס, זה לא מחייב, ריש פני הבעיס זה רק עיקוב בחלויס חיוב של מסע. המחייב זה גמר מלאכה. אז מכיר שהמחייב זה גמר מלאכה, אז זה מה שהרבם אומר, הרבם אומר, מה דין, יש כזה פטור של לקוח. מה הפטור של לקוח? בסדר, נאמר שזה פטור בהפקעה לרפי רבם. הוא אומר, לא, זה רק שלא יכול להיות חלוי זכיר של מייסי בידיים שלו. אבל זה לא משנה, אחרי גמר מלאכה, כל דברי לא שייכים. כמו שזה כבר נגמר חיובי. זה נכון שאין חלוי זכיר ועד ביש פני המייס. נכון שאין חלוי זכיר ועד זה נכון שאין חלויס חיוב עד לאחרי שני הבעיס, אבל זה רק עיקוב בחלויס החיוב, רק עיקוב. אבל מחייב כבר נגמר מחייב. כבר נגמר מחייב, אז כל הפטורים שיכול להיות במייסרס כבר לא יכולים להיות. זה כבר נחשב נגמר חיובה. אחרי גמר מלאכה, אף שזה כל מייס המייס, כל הפטורים האלה לא קיימים. גם שזה כבר נחשב נגמר חיובה. בגלל שזה רק תנאי של עיקוב, אז זה כבר נחשב נגמר חיובי. אז כל הפטורים, למשל הפטור של הפקר, הפטור של הפקר, שזה פטור, לפי התוספות בעצם לא יהיה פטור של הפקר, אחרי גמר מלאכה. למה? אבל עוד אין תחייב, אבל המחייב כבר נשלם. אז לא יכול להיות פטורים. לפי התוספות בשבת אנחנו מסבירים, זה נכון שהמחייב נשלם, אבל עדיין יש עיקוב, אז אם יש עיקוב, עדיין יכול להיות פטור למייסרס. זה מה שהמחייב קורא, שזה עוד לא נגמר חיובי. ולפי תוספות בעצם זה נחשב נגמר חיובי. אז המחייב רוצה לומר פה, שזה נקודת המחלוקת בין רבתם לרבם. רבם טוען, אחרי גמר מלאכה לא יכול שום פטור. אין שום פטור אחרי גמר מלאכה. רבתם אומר, למה? אבל עדיין אין חיוב. עדיין אין חייב, החייב זה ריש פני הבעיס. אבל הוא אומר, אנחנו לא מתחשבים בזה. אך בגלל שזה רק תנאי ועיקוב. ברגע שנגמר גמר מלאכה, אז נגמר מחייב, אז לא יכול שם פטורים. אפילו פטור, זה לא פטור בהפקעה. זה רק דין שלא יוס חלוי שחייב של מייסר, זה כבר לא קיים. אפילו אחרי, זה כבר לא קיים. זה כבר לא קיים אחרי גמר מלאכה. זה התנא של רמב"ם. והרבי תם סובר כמו התוספות במסכת, כמו התוספות במסכת שבת. זאת אומרת שאף שזה נכון, יש להם בעיה, זה לא מחייב. זה רק עיכוב ותנאי, זה רק עיכוב ותנאי בחלוס חייב. אבל עד שיש להם בעיה, כל פטור במסכת יכול להיות. יהיה פטור של ההפקה, כך אומר הרש. הרש אומר שיש פטור של ההפקה עד ויש להם בעיה. אז זה גם לפי השיטה של התוספות במסכת שבת. ואם הוא הפריש מסכת ראשון, קודם יש להם בעיה, אנחנו אומרים, זה לא יתחייב בתשומת דברה. כך שכל עוד שאין אפשר, אין מי יש בי הבאס, עכשיו עוד לא נגמר חיוב למייסר, אז הכן רבי המסובר, אז יש גם תור של הכוח, עוד לא נגמר חיוב היה, אז עוד צריך להיות חלוס חיוב, אז עדיין יכול להיות פטורים, ובוודאי יכול להיות הדין הזה, שבאדם שוקח לא להיות חלוס חיוב, אין חלוס חיוב עדיין, אז ודאי, רבי המסובר לא, אפילו הדין הזה שלא יכול להיות חלוס חיוב בידיים של לוקח, זה שייך רק קודם גמר מלאכה. זה לא יכול להיות אחרי גמר מלאכה. אחרי גמר מלאכה לא יכול להיות. אחרי גמר מלאכה לא יכול להיות דין כזה. דין כזה. אפילו הדין שלא יכול להיות חלוס חיוב של מעשר, הוא באמת אין חלוס חיוב של מעשר עדיין. כאשר עדיין לא הייתה מספרי הבעיס. אבל זו משנה, נגמר חיוב כבר. נגמר חיובה שזה למייסרס, אז גם לא יכול להיות אפילו פטור שלוקח שלא יכול להיות בידיים שלו חלויס חיוב של מייסר. דבר כזה יכול להיות רק קודם גמר מלאכה יכול להיות דין כזה, אחרי גמר מלאכה לא יכול להיות דין כזה. זה מה שאנחנו נסבר. עכשיו, אנחנו הסברנו, הגריד, הוא הזכיר מה שבחיים אמר, הוא אמר שאפשר להבין את זה רק לפי הרש, השיטה של הרש. כשהוא הבין את השיטה של הרש, הגריד עבד, פעל בשתי קצוות. אני לא יודע למה. הוא סבור, אם אומרים כמו הרש, אם אומרים כמו התוס בשבס, הוא לא הזכיר התוס בשבס, אבל זה השיטה של הרש, שעד שתיריס מהבייס, יש, יכול להיות פטור של ההפקר. אז הוא סבר שהסיבה היא, שריס מהבייס עצמו זה מחייב, שזה עצמו מחייב. אני אומר, זה לא מוכח מהשיטה של הרש, ולא מה, אבל מהשיטה התוס בשבס, ולא מהשיטה שתוס בשבס. ולכן אני אומר, הגריד טען שזה מבוסס על זה שריש מהבייס זה דין של גמר מלאכה. זה השלמה של הגמר. אם אנחנו אומרים שזה השלמה של הגמר, אם אנחנו נאמר השלמה של הגמר, אז באמת נראה שלא רק גמר מלאכה זה מחייב, גם ריש מהבייס זה מחייב. אבל אנחנו לא יודעים שזה השיטה של רש. מי אומר שרש סובר כן? מי אומר שרש סובר שזה, שריש מהבייס זה דין השלמה של גמר מלאכה. אולי זה דין בפני עצמו. ביארתי הקודש מהבייס. עד שתהיה ריש מהבייס, אין חלוס חיוב של מייסר. ואם אנחנו נאמר כן, אז מסתבר שזה לא מחייב. אם אנחנו נאמר כן, מסתבר שזה רק תנאי ועיקר במייסוס. הגריד פעל עם שתי קצוות. מצד אחד, הוא אומר, השיטה של הרשי, זה כמו השיטה של התוס בשבס, שריש פני הבייס זה נחשב בחייב. ואנחנו יכולים להבין את זה, אם אנחנו נאמר, שריש פני הבייס זה השלמה של גמר מלאכה. יש גמר מצד שיפור הפרי, ויש גמר מצד פולס הגברה שהוא מביא את זה לתוך הבייס. אז זה נחשב מחייב. אז לכן, אם זה השיטה שעצוס בשבס, הגריד דיבר יותר על השיטה של הרש. אז לכן, אם נהיה הפקר כל מיני סבייס, אז נהיה פטור. אבל הוא אומר זה רק הרש. הוא טען שמצד שני, הוא, הוא, הוא הלך לקצה השני ואומר שהוא לא דיבר על אפשרות של ריס בן בית, זה תנאי ועיקב. הוא אומר לו, זה נהיה טבל, אנחנו נדבר על זה במשך, הפשט שלו, והוא אומר, זה נהיה טבל גם קודם ריס בן בית. החפצי נהיה טבל. רק הדין הוא, הדין הוא, שכל אין ריס בן בית, אמנם זה טבל, אבל טבל לא אסור באכילס הרוי. טבל אסור רק באכילס קבע. ואכילס הרוי, אכילס קבע, לא תלוי בכמות. זה תלוי אם אתה ריס בן בית או לא את ריס בן בית. אז כל הדין של בית זה לא דין בחפצה של התבואה. זה יהיה טבל גם כל ריס בן בית. זה רק דין במייס האכילה. ריס בן בית עושה את המייס האכילה להיות אכילס קבע, אכילס קבע. ולכן זה עושה. אז הוא הולך לקצה השני. אם הוא מקצה השני, אז הוא ודאי מסתבר כמו הרבם. אנחנו ודאי נאמר כרבם, אנחנו ודאי נאמר כמו הרבם, שבדבר מלאכה זה נגמר מלאכה, זה בכלל נהיה טבל, לא יכול שום תור אחר כך. כל העניין של ראי זה רק לעשות את האכיל, יהיו אכיל הזכרה. אז זה לא קשור לפטורים, בכלל לא קשור לפטורים. לומר מה שהבן אותם אומר, הוא אומר, זה אפשר להבין רק לפי השיטה של רש. אבל הוא טען שפי הרש, ריס בן בית זה מחייב, זה כמו מלאכה, ואפשר להבין את זה, אם אנחנו נאמר, אפשר להבין את זה, אם אנחנו נאמר, שריס בן בית זה לא דין נפרד, אז זה חלק מהתהליך של גמר. יש גמר פרי, יש גמר שיפור של הפרי, ויש גמר של פולה של הגברה. יש גמר של פולה של הגברה. אז אם יש גמר של יש גמר של פולה של הגברה, אז מסתבר לומר שזה מחייב. אפשר להבין את זה. אבל הרש לא ברכך סובר כאן. יכול להיות שהרש סובר שזה דין נפרד. וזה לא מחייב. זה לא מחייב של מסס. זה תנאי ועיקב בחייב של מייסס. שלא חייב חל חייב של מייסס עד לאחר מייס בני הבאס. עד לאחר מייס בני הבאס לא חל חייב של מייסס. אבל רש בכל זאת אומר, כמו התוספות בשבת, זה לא משנה לנו, זה לא מחייב. אבל עדיין אין חייב של מייסס. אם אין חייב של מייסס, בגלל שיש עיקב, אבל אין חייב של מייסס, אז זה נחשב לא נגמר דיני. ככה אני מבין מה שרב חיים אומר, לא צריכים לומר שזה נחשב מחייב. אז בשבת זה כמו הרש. הגריד לא עבד כאן, לא פעל. הגריד פעל שאם הוא כמו הרש, אז הפירוש הוא שריש בן בית עצמו הוא מחייב. ואם נאמר שזה כן נחשב נגמר חייבי, זה כן נחשב נגמר חייבי, הגמרא אומר, הפשט הוא, שאיסא טבל חל כבר, איסא טבל כבר, השם טבל חל כבר בגמר מלאכה. בחפצה, השם טבל חל בשעת גמר מלאכה. רק הוא נוגע לאיסא של אכילה, זה לא נחשב אכילס קבע. ליוס עושה באכילה עד שיש פני הבאס. שטבל לא אסור באכילס קבע, אסור רק באכילס קבע. ואכילס קבע זה נהיה אכילס קבע רק אחרי ריס פני הבאס. ככה גריד מסביר את זה, אבל אני לא יודע למה הוא הסביר את זה ככה. אפשר להסביר שמצד אחד, ריס בן בית זה לא מחייב, הרש לא חושב שזה מחייב, הוא לא חושב שזה מחייב. אבל הוא אומר שעדיין יש פטור של הפקר, למה יש פטור של הפקר? יש פטור של הפקר, יש פטור של הפקר מפני שזה עדיין לא נגמר חיובו, אף שהמחייב כבר שלם, אבל זה עדיין בגלל שיש עיכוב בחלץ החיוב. אז אם יש עיכוב בחלץ החיוב, אז עדיין יכול להיות הפטור של הפקר. הפטור של הפקר עדיין יכול להיות חל. התוספות סוברים לא, הם סוברים, הם מסכימים שזה לא טבל עד ריס בן בית, אבל הם אומרים, אבל זה רק עיכוב. מצד הגמר מלאכה, כבר נשלם הגמר מלאכה. אז לכן אומרים, אז לכן זה נחשב נגמר חיוב, וכך אני חושב, זה הפשט רב חיים. לא צריכים, זאת אומרת, כדי להסביר את השיטה של תוספות בית סיר של רמב"ם, לא צריכים להגיע לקצה השני לומר שזה הטבע בגלל המלאכה. לא צריך לומר את זה. זה הטבע רק אחרי בריאה של הבריאה. אבל זה רק עיכוב, זה תנאי. זה רק עיכוב. אבל המחייב שלהם בגלל המלאכה. אז לכן הרמב"ם והתוספות סוברים שכבר לא שייך כל הפטורים. ולהסביר את השיטה של בינתם, שזו השיטה של תוספות בשבת, השיטה של שבת, והשיטה של הרש, לא צריכים להגיע לקצה הראשון ולומר שריאס בן הבית זה מחייב. אם נאמר ריאס בן הבית זה השלמה של גם לך, אז נצטרך לומר ככה. אז יסוף לא מכנה. ושאלה אומר שלא, שאלה אומר, זה דין נברד, זה רק דין עיכוב, תנאי, בחלוי זכייב של מעשרה. אבל זה לא משנה, סוברים, אף שמחייב כבר נשלם, אבל עדיין אין את חלוי זכייב, אם אין חלוי זכייב, בגלל שיש עיכוב, אז עדיין יכול להיות כל הפטור, יכול להיות. גם הפטור של לוקח יכול להיות, שנגיד שהפטור הוא שבידיים של לוקח, שבידיים של לוקח, לא יכול להיות חלוי זכיר של מייסר. עדיין יש זמן בשביל זה, בגלל שעדיין אין חלוי זכיר של מייסר. זה נכון, המחייב נשלם. אבל עד שתהיה ריש בני הבייס, אין חלוי זכיר של מייסר. אז אם הוא לוקח, אז יכול להיות חלדין, שבידיים שלו לא יכול להיות חלוי זכיר של מייסר, אז לכן ריש בני הבייס, החייב לא יהיה חל. רבה מסובר לו, מסובר כבר מאוחר מדי לומר דבר כזה. המחייב נשלם, המחייב נשלם, אתה כבר לא יכול לומר, בני שיש עיכוב בחלוי זכיר, שנאמר שבידיים שלוקח לא יכול להיות חלוי זכיר של מייסר, כבר מאוחר מדי בשביל זה. זה מה שרב חיים אומר. אני רק רוצה לומר שיש נפקא מינה בין מה שאנחנו אומרים בשיטה של הרש, או מה שרב חיים אומר, התוספות בשבת, יש נפקא מינה להלכה בין הפשט שאנחנו אומרים לפשט שהגביל אומר. הגביל אומר שהפשט לא, יש איזה עכשיו מחייב. הרש לא מדבר על פטור של הקדש, הרש מדבר על פטור של הפקר. הפקר זה לא דין בשעס חבר סויס הפטורה. הלכה בהפקר הוא שאם בין גידו שליש לשעס מרוח, רגע אחד, רגע קט אחד, זה יהיה הפקר, אז יש פטור והפקר ממסוס. זה הלכה בהפקר. דיברנו על זה הרבה בשיעור במסך הסחנה. אז זה הרש אומר, אז לפי מה שאנחנו אומרים, אמנם הגמר מחר כבר נשלם, אבל עדיין אין חלוי זכיר. אין חסכיר, זה נחשב עוד לא נגמר חיובי, אז לכן יכול להיות הפטור של הפקר. כך אנחנו מסבירים את הרש. אז עדיין יש את הפטור של הפקר. התוספות בעצם לא מסכימים לזה, אבל זו השיטה של רש ושיטה של התוספות מסכת בעצם. אבל זה שייך לגבי הפקר, לא לגבי הקדש. הקדש זה דין שעס חברת סויס הפטורה. שעס חברת סויס הפטורה זה רק אם זה הקדש בשעס המחייב. אם בשעס המחייב זה הקדש, אז יש פטור בהפקה. זה דין בשעס חברת סויס הפטורה. אז יש פטור בהפקה. אז לפי מה שאנחנו אומרים, גם לפי הרש, גם לפי הרש, אם יהיה הפקר בשעס ריאס בני הבייס, זה לא יהיה פטור. אם זה יהיה הקדש, זה חייב יהיה הקדש. אם זה יהיה הפקר, זה לא יהיה פטור. כי הפקר זה לא דין ששעס חומר של פטורה, אפילו רגע אחד קצר. קודם ריאס בני הבייס. הלכה בהפקר הוא בין גידו שליש לחייב שלו, נהיה הפקר, אז יש פטור והפקר ממסוס. יש פטור והפקר ממסוס להפקר. אז לכן הרש אומר, אמנם המחייב נגמר, המחייב נשלם בגמר מלאכה, אבל עדיין אין חלוי זכיר, ואין חלוי זכיר, אז אנחנו אומרים, עדיין יש זמן, הזדמנות, שיכול להיות פטור והפקר ממסוס על ידי הפקר. אבל זה רק לגבי הפקר, לא לגבי הקדש. לגבי הקדש, זה דווקא בשעס המחייב, בשעס גמר מלאכה, שזה המחייב, אז יש דין, זה פטור והפקר. אם בשעס גמר מלאכה, שזה שעס המחייב, זה היה הקדש, אז יש בזה דין, בשעס חובה זה חייס הפתור. אותו דין יש גם בגדוש שש. אבל נדבר על מרוח. בשעס מרוח זה היה הקדש, אז יש דין, בשעס חובה זה חייס הפתור, ויש פתור והר, ויש פתור שפקה. אז גם לפי הרש, אנחנו אומרים, זה שייך רק לגמר מלאכה, זה לא שייך לגבי. זה שלא שייך לגבי פטור הקדש. בגלל שגם לפי הרש אנחנו אומרים, הריז בהבא זה לא מחייב, זה רק עיקוב. רק רש סובר, זה שיש עיקוב, עדיין אין חלוס חייב של מייסרס, זה מספיק שיכול פה פטור של הפקה. זה מה שרב חיים אומר, זה נחשב עוד נגמר חייבי. אז בהקדש אין אומרים שאין בזה פטור. אבל אם נאמר, כמו שהגביר אומר, שהוא חשב, וזה אפשרי לומר את זה, כך שאנחנו דיברנו הרבה שיש אפשרות לומר בדין של יש פני הבייס, זה לא דין נפרד. אם זה דין נפרד, זה רק עיקוב. אלא זה דין שזה השלמה של הגמר. יש גמר הפרי, זה גדוש שליש, יש לזה שם, זה זהבה של הפרי, זה זהבה של הפרי לעניין מייסרוס, זה גמר, ואחר כך יש גמר בשיפר הפרי, זה גמר מלאכה, מרוח, זה גמר בשיפר הפרי, ואחר כך יש את הגמר בפולס הגברה. אז זה נחשב, נגמר עונת הקציר. הוא הביא זאת תוך הבית, וזה גם גמר, אז אנחנו אומרים שזה גם נחשב, זה גם נחשב לגמר מלאכה. אז אם אנחנו מרקעים, אז אנחנו נאמר, אבל זה לא ברכיח, ברכיח השיטה של הרש. לפי זה אנחנו נאמר, שלא רק הפקר יש פתור, גם הקדש, אם יהיה הקדש בשעס ריאס פני הבייס, יהיה פטור מדין בשעס חובס ריאס פטור. אז זה מה שרב חיים אומר. אז נראה הלאה ברב חיים. רב חיים אומר, כך הוא מסביר, הולדה סבר מסוחו מדספירי כמו שכוס התוסף בייס הדף התגמו, ככל שנגמר מרוח הנחש של נגמר חיובן, אף בהקטר מהיסורי של כל מייס פני הבאס. למה? זה נכון, יש איקוב בחלס החיוב, אבל המחייב כאן נגמר. המחייב כאן נגמר, החייב נגמר, אי אפשר לפתור את המייסורי של התשובה דנה. תמיד יהיה חייב פתאום דבר. ברור, רק אחרי מייס פני הבאס. אבל אחרי מייס בייס זה יהיה, למה? כך שהמחייב כבר נגמר בשלום מייסורי שלנו. אמנם זה לא נהיה טבע לתשומת דבר, זה רק עיקוב. אבל המחייב כבר נגמר, אז המייסורי שלנו כבר יהיה חייב בתשומת דבר. כמובן, אחרי מייס פני הבייס. הודעת סרבם צריך לסיר כמו שכוס התוס הבית זה דף את ג' לכל שנגמר מרוח הנחש של נגמר חיוב, ונעף בהקדם מייסורי שלנו כבר נגמר בייס. ועל כן ספירת הוא עדין הלכה גם כן, כל שנצמרך הוא חושב נגמר חיובן, ולא חייל עוד בו הוא פטור דלקוח. אז הוא אומר, אבל זה בעיה, אבל כשבינתם פוסק, הרמב״ם סובק אמור בינתם, שהפטור של לקוח זה לא קודם מהלכה, הפטור של לקוח זה אחרי, הפטור של לקוח זה אחרי גמר מלאכה. אז אם צריכים לומר, לפי הסבר הזה, ש... הרמב״ם מסכים מה שיטה במסך השבס, אבל הרמב״ם לא מסכים מה שיטה, הרמב״ם מסכים מה שיטה במסך השיטה שעתוס במסך הספייצה. אז אי אפשר לומר את הפשט הזה ברמב״ם. הוא אומר, וכן הוא אומר, לפי זה צורך עיל לדעת הרמב״ם, לפסק. פרקים לחוס צ'ום מסין החדיר הסביב שלי משבלם, דעקו טועי במרוח. זה כבר נחשב נגמר חיובי. וכל שנצמרך הוא חשב נגמר חיובן, ומקום מקום פסק דגם לאח ורוח חל עליו פטור דלקוח. הוא אומר, אז אי אפשר לומר בגלל, זה לא נחשב נגמר חיובן עד ויש מבאס. הרמב״ם לא מסכים לזה, הרמב״ם אומר שזה נחשב נגמר חיובן בגמר מלאכה. אז הוא אומר, וצריך לומר, הרמב״ם מסביר לי, דלאו כולי פטורי שווים בזה. לא יודע מה כאן דבר של הבחיים. הוא אומר, אפשר לומר, לגבי מסר שהקדימו בשיבלם, זה נחשב נגמר חיובי, והמסר, סליחה, לא בשיבלם, הופש מסר ראשון קודם לתשומה גדולה, אז הוא יחייב בתשובה גדולה. המקרא שכבר, וכבר נשלם מחייב, אף שעדיין יש איקו בחלויס. אבל לגבי לא כוח לנו אומר, שזה לא נחשב נגמר חיובה. זה לא נחשב נגמר חיובה. אפשר לחלק ביניהם. לא יודע מה הכוונה ברב חיים שאומר, וצריך לומר את המסוע, דלב כולי פטורי שווין, דלב כולי פטורי שווין, נשאר עם חיים שאולי רמב"ם סובר, רק לגבי הדין מהסורישין שקדימו לתשומה גדולה. עכשיו אנחנו אומרים שזה כן חייב בתשומה, זה כן חייב בתשומה גדולה, אף שזה לא נהיה עוטב על תשומה גדולה. זה לא נהיה טבע לתשומה גדולה. אבל הפטור הזה, בגלל שזה מייסורישן, אז מייסורישן לא מתחייב בתשומה גדולה, אז אחרי רוצה לומר, זה תלוי בגמר מלאכה, זה לא תלוי בריס ובייס, זה תלוי בגמר מלאכה, שהרי הדין הוא, יש פטור מיוחד בשל תשומה גדולה. של תשומה גדולה פטור ממעשר שלו. זה פטור מיוחד שיש. תשומה גדולה פטור מיוחד למעשר שלו, שמעשר שלו פטור מתשומה גדולה, בגלל שמעשר שלו חייב רק, המעשר שלו חייב רק בתשומס במעשר מן המעשר, רק בתשומס מעשר. זה לא חייב בתשומה גדולה. אז יש פטור, ככה היא צריכה לומר, גם מהסורישן, למה שלא יתחייב בתשומה גדולה? למה שלא יתחייב? אפילו מקנים בשבון, למה שלא יתחייב? אז יש פטור מיוחד, יש גזירת הכתוב. מייסר ומייסר אמרתי, ולא תשומה גדולה, הוא תשומס מייסר מן המייסר. יש פטור מיוחד במייסורישן, שזה לא מתחייב בתשומה גדולה. אז אגב, בפטור מיוחד הזה, אנחנו יכולים לומר, שהפטור הזה זה רק עם אפשר למעשורי שלו עד גמר מלאכה. אחרי גמר מלאכה אנחנו אומרים אין את הפטור הזה. זה הכוונה רב חיים, שרב חיים אומר זה לאו כולי פטור יושב מזה. יכול להיות שאנחנו נאמר את זה רק לגבי הפטור של מעשורי שלו שקדימו תשומה גדולה. ששמה זה לא תלוי בחלויס החיוב, זה תלוי במחייב, זה פטור מיוחד שיש. זה לא כמו הפטור של הפקר ושל הפטור של הפקר, שזה דין, הפקר זה פטור, פה זה דין מיוחד, שתשומדולה היה צריך להיות חייב, סליחה, מהסורי שלה היה צריך להיות חייב בתשומדולה, אבל זה דין מיוחד שזה לא מתחייב בתשומדולה, כל זמן כשזה נהיה מעשר ראשון, עוד לא התחייב בתשומה גדולה. אז זה אנחנו אומרים שזה תלוי בגמר מלאכה. אחרי גמר מלאכה אנחנו לא יהיה הפטור המיוחד הזה למעשר ראשון שיהיה פטור בתשומה גדולה. זה לא כמו הפטור של הפקר. הפקר זה פטור גורף. הפקה פטור, זה הלכה, הפקה פטור. פה זה לא כל כך פטור גורף. זה דין מיוחד, תשומה גדולה, היה צריך להיות חייב בתשומה גדולה, אבל אם לא חל חייב, אם עוד אין חייב של תשומה גדולה, כשפיש המסורישן לא מתחייב בתשומה גדולה. אז לעניין דין זה, זה תולי בתשומה גדולה. אולי זה הכוונה ברב חיים, שרב חיים אומרת, צריכים גם סור, דלב כולי פטור שם לזה. אפשר לומר עוד חילוק, אבל אני חושב שדווקא רב חיים מתכוון דווקא לסור הזו, אפשר לומר, לפי רם כל פטור בתורן בגמר מלאכה, חוץ לפטור של לקוח, לקוח זה משהו אחר, בגלל של לקוח, זה לא פטור, לקוח הפשט הוא, שלא יכול להיות חלוי סחיב של מייסר. לא יכול להיות, זה לא דין של פטור, לא יכול להיות חלוי סחיב של מייסר. הפקר זה פטור והפקר. אז פטור והפקר, אנחנו אומרים, זה תלוי בגמר מלאכה. אחרי גמר מלאכה לא יכול להיות פטור והפקר. זה נשלם החייב. אבל לגבי לקוח, אנחנו הסברנו שבי הרמב״ם, לקוח זה לא פטור דווקא. לקוח זה לא פטור דווקא. לקוח זה רק דין, לא יכול להיות חלוי חייב של מייסה. אז לא יכול להיות חלוי חייב של מייסה, אנחנו יכולים לומר, כל זמן שאין לי ספרי הבייס, אז עדיין זה מקום בשביל הפטור של לקוח, בגלל שעדיין אין חייב של מייסה. עדיין אין חייב של מייסה, וזה לא פטור. פטור יכול להיות אחרי גמר מלאכה לא שייך כל הפטור של מייסה. אבל זה לא פטור, זה דין אחר. זה דין שבדיים של כוח לא יכול להיות חלוי שחייב של מייסר, אז אולי אפשר לומר שאפילו שהיה גמר מלאכה, אבל עוד לא היה ריאס פני הבייס, עוד לא הייתה ריאס פני הבייס, אז אנחנו אומרים, והחלוי שחייב של מייסר יהיה רק בשעס ריאס פני הבייס, אז אנחנו אומרים, הדין הזה שייך גם אחרי גמר מלאכה, גם אחרי גמר מלאכה, הדין הזה שייך. וזה, אבל לא חושב שזה הכוונה של רבי חיים. הכוונה של רבי חיים אולי היה לחלק בין דין מעשר ראשון של דימו לתרומה גדולה לשאר פטורים. רבי חיים אומר, בצורך לא מדרה מספיר לדלב כולי פטורי, לדלב כולי פטורי דלב כל פטור של זה, אבל אני אומר, אני בעצמי יכול לחלק ביניהם ולומר שלגבי לקוח, מכיוון שזה לא פטור, זה דין, שאין חלוי זכיר של מייסר, אבל יהיה מלכח, אז הדין הזה שייך גם לאחר גמר מלאכה. אולי זה גם כלום מה שבחיים אומר, בחיים לא אומר סברה אחת לחלק, הוא אומר, אפשר לחלק בין פטורים השונים. אומר, וצורך לא ימדרה מספיר, דלב כולי פטור שוב מזה. אחי נירי יויסר, דהמי מסכם דעס הרמב ודעס הרבם, שהרמב מסכים, שאם זה כבר נחשב נגמר חיובי, זה כבר נחשב נגמר חיובי, זה כבר נחשב נגמר חיובי אחרי גמר מלאכה. אז איך הרמב"ם אומר שאחרי מרוח יכול להיות פטור של לקוח? יכול להיות, זה כבר נגמר חיובי, איך יכול להיות פטור? איך לא פטור? אפשר לומר שאין חלוי זכיר בדרך של לוקח, אבל זה כבר נגמר חיובי. אז רב חיים אומר פשט אחר, רב חיים אומר שלאורים ללוש הרם, הוא הזכיר את זה קודם, הרמב״ם בפרק בייז, הלכס מייסרס, אני הבאתי את הלשון של רמב״ם. בגמרא אצלנו יש שתי דרשות, יש דרשה אחת שמויכר, המנס למויכר פטור מן המייסרס, ויש עוד דין שלוקח פטור מן המייסרס. אז הרמב״ם אומר בפרק בייז הלכס מייסרס, הלך א' הלך בייז, אינו חייב להבש בן התורה, אלא הגויים הפירויסוב, לאוכלם לעצמו, אבל הגויים למוקרם פוטו מן התורה, וחי בדבריהם. מתי יש חיוב של מייסרס? רק אם בגמר מלאכה יש מחשבת אכילה. אם בגמר מלאכה אין מחשבת אכילה, אז אין חיוב דרסה של מייסרס, בשביל המויכר. כאשר הוא לא התכוון לאכול, הוא התכוון למכור. יש חיוש מס רק אם אדם מתכוון לנצל את התבואה, להשתמש בזה. זאת אומרת, השיחה לא... יש חיוש מס רק אם אדם אוכל את התבואה. אם הוא רק... זה הפוך. אם הוא רק רוצה לנצל את התבואה כדי למכור את זה, כדי להביא כסף, אז אין בזה חיוב של מייסרס. החיוב של מייסרס זה רק כשהוא מתכוון לאכול את הפרס. אז זה שם אומר, אין לו חייב, אם הוא לא מתכוון, הוא רק רוצה לנצל את זה, כדי להעביר כסף ולמכור את זה, אז אין חיוב של מייסרס. אין לו חייב להבש מהתורי, אלא הגויים הפירויסו ולאוכלים לעצמאי. אבל הגויים הם למוכלים פוטו מהתורי וחיים דבריהם שנאמר, עשת עשה ואכלת, אין לו חייב, אלא הגויים תבואסו לאוכלה. זה הלכה אחת, אבל יש דרשה אחרת. שני דרשות מופיעים בבית אצלנו, בגמרא. וכן הלוקח פטור מן התורה שנאמר, תפוע זרעך וחי לרעם. אז הלוקח משאל, מה זה לשון וכן? מה הקשר בשתי דברים? זה שתי דברים שונים. אז הלוקח משאל את זה בתחילת הקטע, הוא אומר, ובאיכא דלקוח שקוסם רמם דבר פרוסו ואונס המוחם פטור, וכן הלוקח פטור, וכן, מה זה וכן? זה שתי דברים שונים. השאור הם שתי דברים וחלקים, אך דגון פרוסו ואנחנו מרחם, ודין לקוח, מתרי כהניו, למדם שתי פסוקים, שתי דברים שונים, וצורכים מה שקוסם רמם יחד בלשון וכן, דמשמור הוא שהמויכה והלקח שניהם פטורים, ותשווי חדין אהבה, וזה צורך אין, וזה צורך אין טובה. למה הרמב״ם כולל אותם, כולל אותם יחד? אנחנו יכולים לומר, מויכה פטור. אפשר לומר שמויכה פטור, אבל לוקח יהיה חייב. למשל, אמר, אם עושה את הגרמה לך, כדי למכור את זה, כדי אם הוא עשה גמר מלאכה כדי למכור את זה, אז הוא פטור, אבל יכול להיות שלוקח, שיש לו מחשבת אחידה, הוא כן יהיה חייב. או אם זה נראה רחוק, בגלל סוף כסוף, זה כבר נהיה פטור, של הגמר מלאכה היה לא מחשבת אחידה. אז הוא מלא גם לוקח צריך להיות פטור. אבל יש עובדה אחרת. מה הוא עשה גמר מלאכה כדי לאכול? זה רק כך הוא שינה דעתו. הוא החליט למכור את זה. אז הוא כבר התחייב. זה כבר התחייב. אז זה לא בדון. אבל יש דין שלוקח, הוא פטור. זה דין אחר. אחד לא קשור לשני. יכול להיות שהמוכר, יכול להיות שהמוכר, המנס, אחד שגומר פרס, המנס למכור, הוא פטור. אבל אם זה המנס לאכול, הוא חייב. ואחר כך שינה דעתו, הוא מכר את זה. אז הלכה תהיה. שהוא חייב, הוא חייב המסרס. אבל לוקח, יש דין, אנחנו כל מזמן מדברים, הדין שלוקח, זה לא תפוע זרעך. יש פטור מיוחד בשלוקח, זה לא קשור למוכר. זה לא קשור למוכר. ואפשר גם להפוך, יכול להיות שהמוכר יהיה פטור. מפני, אבל זה צריך לדון בה באפשרות זו, שהמוכר יהיה פטור, מפני שאין לו מחשב לסחילה. אבל לוקח כן יהיה חייב, מפני שיש שם מחשב לסחילה. אז אנחנו נדון בזה. עכשיו, חיים רוצה לומר, שהפשע ברמב״ם הוא שהקושה של רבם נגד רבינו תם והרמב״ם היא שאיך יכול להיות יש כבר מרוח אז זה כבר טבע בסדר יש את עניין של יוספיה בעשר שרב חיים אמר אבל יש הרמב״ם סובר שזה כבר נחשב נקבע חיובה, אבל רב חיים בא אחר כך בטענה יותר חזקה. מה נאמר לגבי חית מסורים? חית מסורים לשון שלי בגמרא סוברת. דיברנו על זה הרבה, שאין דין של יוספיה בעס. גורן בהדיק סיבי, בגורן תלין רחמן. אז זה נהיה טבע מיד בגמרא מלאכה. אז מה הפטור שלוקח? אי אפשר לומר שלגבי חית מסורים אין פטור שלוקח, אבל הרי לפי הרמב״ם ורבינו תם, הפטור של לוקח, זה אף כבר מלאכה. חית מסורים זה כבר ממש טבע. אתה לא צריך לפלפל בריס פני הבייס. זה נאמר חיוב קודם, לא נאמר חיוב קודם. זה ממש נהיה טבע בחית מסורים. אז אפילו הרמב״ם אומר אותם, איך בכלל בחית מסורים יש פטור של לוקח, זה יהיה טבע. איך יכול להיות שיש שיש, איך יכול להיות שיש פטור. אז רב חיים בא לתרץ את הקושה הזו. אני רק רוצה להסביר, וזה דבר עוד מרכזי, להבין את החשיבה של גרידה על הסוגיה פה, שבעצם יש בזה שתי קושיות. לדבר על חית מסורים, רב חיים מדבר על זה, זה מאוד קל לדבר על זה. אז בגלל שם אין דין ריספי, אבל יש בכלל זה נהיה טבע, הידי גמר מלאכה. אז יש שתי קושיות. קושה אחת היא, הקושה אחת היא, יש הלכה, אין שריפה חוזרת להתירה. אם דבר נהיה אסור, נהיה חפצה שאיסו, זה לא נהיה היתר אחר כך. אפילו אם הסיבה למה נהיה אסור, כבר לא קיים. רב חיים אמר את זה גם אגב בסל וחלב. בסל לבד וחלב לבד, זה לא, אין איזה איסו של בסל וחלב. אבל אם זה נהיה חפצה של בסל וחלב, וכך הפרידו ביניהם, הפרידו ביניהם, אז בשר לבד, או זה בשר לבד בלי חלב, היה אפשר להפריד ביניהם, רבי מאיר לשם אסור, עכשיו זה בשר לחלב, אבל יש הלכה, אין טריפה חוזרת ל... אין שפע חוזרת להתר. אי אפשר שזה יהיה, אי אפשר שזה יהיה התר. רב חיים כן מזכיר דבר הזה, הוא לא מזכיר את הלשון של שפע, אבל הוא אומר לא מציל איסו שחוזר להיות התר. הוא מדבר על חיטו מסוירים. הוא מדבר מה אם מה אם יהיה כבר ריס, יש לבן זה כבר טבע, אז מה, אז אנחנו אומר שאין פטור של לקוח, אולי צריך לומר שכן, שכל הפטור כמו שאמר קודם, זה רק אחרי גמר מלאכה, קודם יש לבן בעיס, אבל לא אחרי ריס בני הבעיס. אז אולי נאמר כן, לכיוון, לכל השיטס, בכל מקום, כל של בני הבעיס, גם רבינותם הרם יגידו שאין פטור, בגלל שזה כבר טבע, תכוון דכבר הוא איסור משום טבע, כן, לא מציל לאיסור שחוזר להיות היתר. ואיסור דמקוח אינו רק בחיר והפרשת סור דעניין דקבוי בטבע, אבל לא אחרי שכבר הוא כבר בנזר. אז אם כן, הוא שאל, אם תאמר כן, אז יש לך בעיה בחיתו מסורים. חיתו מסורים זה כמו, זה סמנות מלאכה ויש פני הבעיס. חיתו מסורים זה יתבע בגורן, אחרי גמר מלאכה. אז יש, איך יש פטור של לקוח? זה כבר טבע. שם חיים שואל את הקושה, הוא אומר, לא מציל איסו שחוזר להיות היתר. אבל אני רוצה להסביר לכם, זה לא רק שאלה שלא מציל איסו שחוזר להיות היתר. אז יש פה שאלה יותר קשה. יש פה שאלה יותר קשה. השאלה היא, אם זה לא מתחייב, אז כבר יש מחייב. אם כבר יש מחייב, איך יכול להיות שזה פטור? אין איסו חוזר להיות היתר, פרושו, אפילו אם סיבת האיסו כבר לא קיים, אבל איסו לא חוזר להיות היתר. פה סיבת האיסו קיים, יש, היה פה גמר מלאכה, היה פה מחייב. איך חושב שזה פתאום? מה אתה עושה למחייב? היה מחייב, אז מה פתאום שזה יהיה פתאום? אז זה יותר קשה מאין איסו חוזר להיות היתר. יש... מה נהיה מהחייב? נגיד, חיתו מסוירים, זה נהיה טבע בגמר מלאכה, בגורן, זה נהיה טבע. אחר כך הוא קנה את זה ממנו, אז דבר אותם, רם עצמו אומר, הוא בטור, איך יכול להיות שהוא בטור? איך זה בטור? זה לא רק שאלה, אין איזו חוזר יעשה את זה. היה פה גמר מלאכה, מה אתה עושה גמר מלאכה? איך אפשר לומר, שיהיה פוטר ממסס עכשיו. אז רב חיים אומר שיש פה שתי עובדות. עובדה אחת היא כשאחד לוקח. עובדה אחת היא שהמוכר כשהוא עשה את הגמר מלאכה, הוא התכוון למכור את זה, לא לאכול. ואז עץ המוכר זה פוטר. יש עובדה אחרת. שהמוכר בשעת גמר מלאכה חשב לאכול, אבל אך כך הוא שינה דעתו, והחליט למכור את זה. ההבדל בין שתי עובדות הוא שאם בשעת גמר מלאכה הוא חשב למכור את הפרס, והוא מכר את הפרס, אז נמצא שהפרס האלו לא התחייבו במייסרס אצל המוכר. המוכר לא היה חייב במייסרס בזה. אם נדבר על מצב שהמוכר עשה את הגמר מלאכה, מחשב הסחילה, רק אחר כך הוא שינה דעתו, והחליט למכור את זה, אז ביד המוכר זה כן התחייב המסוס, אז רב חיים אומר, וזה כתוב ברמב"ן מפורש, כתוב ברמב"ן מפורש. אם רב חיים מסכים רמב"ן או לא, אנחנו נדון בזה, אבל זה כתוב ברמב"ן מפורש. שלפי הרמב"ן מפריע בין אותם, כל הפטור בלוקח זה רק בעובדה ראשונה, שהמוכר לא היה חייב במצווס, אז יש פטור של לוקח. אבל אם המוכר היה חייב במצווס, אז הלוקח לא יהיה פטור. למה? מחמת הקושי הזו שיש בבינתם והרמב״ם, איך יכול להיות פטור אחרי שכבר התחייב עד גמר מלאכה? איך יכול להיות דבר כזה? כבר התחייב בגמר מלאכה, איך יכול להיות פטור? אין איזה חוזר להיות סתר. כבר יש מחייב. איך אתה מפרק את המחייב למפריע? כבר היה מחייב. אז זה צריך להישאר. זה צריך להישאר חייב. אז רב חיים אומר, ורמב"ן אומר את הדבר הזה, שהפטור שלוקח לפי הרמב"ם, שהפטור שלוקח לפי הרמב"ם, זה רק כשהפרס, התפועה, הייתה פטור ממסוס ברשוס המוכר. אז אם זה היה פטור, ואז הלוקח, למה זה פטור? בגלל שהגמרא מלאכה לא יכול לחייב. המלאכה הזה לא יכול לחייב. בגלל שזה לא היה גמר מלאכה עם מחשב השחילה. זה לא היה גמר מחשב השחילה. ואז הוא לוקח קונה את זה. אז אתה לא יכול אומר שזה כבר התחייב. זה לא התחייב לך. אז זה פטור. אז גם הוא לוקח פטור. למה? למה הוא לוקח פטור? זה מעניין. הבאתי לכם לשון של הרמב"ן. בקדוש הבן, הבאתי גם את השיטה הקובצת. איך שהוא מצטט את הרמב"ן, אז הוא מוסיף שם פירוש ברמב"ן, הוא אומר, והרמב"ן פירוש שדווקא שמירך הדס למכור, כשהמוכר עסק במלאכה כדי למכור, דרבוס ומרוח לא נסחייבו, קרינה בי ואכלת, ולא מוכר, אז הוא לוקח פטור, אז למה לוקח פטור? הוא אומר, לוקח פטור, מפני שהמוכר היה פטור. זה המשך של אותו פטור, לא היה גמר מלאכה עם מחשבת אכילה. ולוקח לא מחייב, כיוון שכבר נפטר בשס מרוח, שהיה אינסן. אבל מורכם המויכר על דס לך, הוא חל עליהם חויבס מייסר לאלתר. ועל פי שנמלך מורכם חייב, ולכן מין חייב לעשר ויפה כיוון. אז השיט בעצם מביא בשם הרמב"ן. הרמב"ן לא רואה את זה מפורש. הרמב"ן אומר מפורש. מה לא של הרמב"ן? הוא אומר. הרמב"ן אומר מפורש שהפטור של הכוח, שזה פטור אחרי מרוח, זה פטור אחרי מרוח, רק כשהמוכר לא התחייב במייסר, בגלל שהוא עשה את המרוח בלי מחשב השחילה. אז בזה הלוקח גם פטור. אבל אם המוכר התחייב, במסוס, שהוא עשה את הגמר מלאכה עם מחשב השחילה, רק אחר כך הוא שינה דתו והחליט למכור את זה, אז אצל המוכר זה היה חייב במסוס, אז גם אצל הלוקח הוא חייב במסוס. הרמב"ן אומר את זה מפורש. הוא אומר, ואפשר שלא פוטרו מוכר אלא בשגרם למלאכתם עדס למכור ומוכר, רק אם הוא עשה את הגמר מלאכה בלי מחשב השחילה. אבל די תולכו נסחייבו מייסס בגמר מלאכתם, ואחד מוכר ואחד לוקח חייב לעשה. אם המוכר נהיה חייב, אז גם הלוקח נהיה חייב. הוא אומר, אבל די תולכו, זאת אומרת, אם הוא עשה את הגמר מלאכה מחשב את האכילה, אבל כך הוא מחר את זה, נסחייבו מייסס בגמר מלאכתם, ולכן גם הלוקח חייב. מה זה קשור ללוקח? יש דין שלוקח פטור, אז מה, אז המוכר צריך להיות חייב. אז היה אפשר לומר שהוא סובר, וככה כתוב בשם קובצת, בשם הרמב"ן, שבין אין פטור ספציפית ללוקח, זה פטור של המוכר. הפטור של המוכר ממשיך בלוקח. למה לוקח פטור? שהמוכר היה פטור. הפטור של הלוקח זה מחמת הפטור של המוכר. למה הולכה פטור? אין גמר מלאכה לחיובה. בגלל שזה גמר מלאכה בלי מחשב השחילה. אז לכן גם הלוקח פטור. כך אומר שיטה קובצת, הוא אומר, רמב"ן פירוש זה דווקא בשמורכן, עדס נמכר דבוסו מרוח לא נסחייבו, וקרים בי ואכלת ולא מוכר, ולוקח לא מחייב, למה הוא חייב? Kevin shekvar niftru b'shas v'ruach shahaya einasan. Who amir lamu l'chayav? Mipnei shekvar yapatur b'shas kamar l'cha. Ein pok mar l'cha l'chiyuva. Zah asiba. Zah asiba. Davar zah lo kutub Rambam. Rambam lo kutub. Shasiba lama l'okeach patur זה המשך שהפטור של המלאכה, הוא לא אומר את זה. ושתכבץ על כך כתוב בשם הרמב"ן, שהלוקח פטור זה המשך של הפטור של המלאכה. אז השאלה יפה מאוד, אז למה צריכים פסוק נפרד בשביל לוקח? אז אפשר להסביר ככה. ולפי מה שכתוב ברשימות שיעורים, ככה הגריד אמר. אני לא שמעתי את השיעור, אני לא יכול להגיד לך, אבל אני רק חוזר על מה ש... מה שהם אומרים שבלי פסוק נפרד בשביל לוקח הייתי אומר אמנם בשעת גמר מלאכה לא היה לו מחשבת אכילה אבל אצל לוקח יש מחשבת אכילה אז הייתי אומר אם אצל הלוקח יש אם אצל לוקח יש מחשבת אכילה אז מחשבת האכילה של לוקח נהיית מצורפת לגמר מלאכה של המוכר, ואז הוא לוקח מתחייב במעשוס. ואז הוא לוקח במעשוס. זאת אומרת, זה לא פטור גורף, שיש גמר מלאכה בלי מחשבת האכילה, זה פטור. לא. הפשט הוא שהגמר מלאכה הוא טועה בשדה. הוא מחכה לראות. תהיה מחשבת אכילה, לא תהיה מחשבת אכילה. כשתהיה מחשבת אכילה, אז זה כן יהיה חייב. זה לא פטור בשעת גמר מלאכה, כך שלא יהיה מחשבת אכילה. אלא גמר מלאכה הוא טועה בשדה, והוא מחכה לראות. תהיה מחשבת אכילה, לא תהיה מחשבת אכילה. אז זה נוגע לא רק לוקח, זה נוגע גם למוכר. אני מסביר מה שכתוב ברשימות שיעורים, אני מסביר את זה. זה נוגע גם למוכר. מה המוכר אחרי שעושה את הגמר מלאכה? בלי מחשבת אכילה, אבל אך כך תהיה לו מחשבת אכילה. האם הוא יתחייב או לא? האם הוא יתחייב או לא? שתהיה מחשבת אכילה. תהיה מחשבת אכילה אחרי הגמר מלאכה. אחרי גמר מלאכה תהיה מחשבת אכילה. אז הגריד הסביר שפי רמב"ן, זה גוף השאלה פה. השאלה פה, בדין לוקח, זה לא דין ספציפית לוקח, זה שייך גם למוכר. יש פה את הפטור שהמוכר עשה גמר מלאכה כדי למכור ולא לאכול. זה גמר מלאכה בלי מחשבת אכילה. איך אנחנו מתייחסים לזה? אולי זה פטור. זה פטור, אי אפשר לשנות את זה. זה לא גמר מלאכה של חיוב. אפשר לומר שהגמר מלאכה זה טועה בשדה. מחכה לראות, תהיה מחשבת אכילה או לא תהיה מחשבת אכילה. אם תהיה מחשבת אכילה, אז זה כן יהיה חייב. אז אתה אומר שזה כן יהיה חייב מהסוס. בין המחשבת האכילה תהיה מצד המוכר, בין המחשבת האכילה תהיה מצד הלוקח. אנחנו נאמר שזה חייב. כאשר עכשיו יש מחשבת האכילה שמצורפת לגמר מלאכה, אז עכשיו הגמר מלאכה מחייב את זה. מחייב את זה במשוס, ועכשיו זה נהיה טרה. אז הגריל הסביר שלפי הרמב"ן, זה גוף השאלה בלוקח. זה בעצם, זה מחמת הפטור של המוכר. בלי פסוק נראה בשביל לוקח, הייתי אומר, אבל המוכר אין מחשבת אכילה, אבל בשביל הלוקח יש מחשבת אכילה. אז מחשבת אכילה של הלוקח תהיה מצורפת לגמר מלאכה של המוכר, וזה יחייב המעזרס. למה נאמר ככה? אז יש פטור, יש פסוק לפטור לוקח. אז הגמרא אמר שהפשט, ככה כתוב בשמות שם, אני מסביר לכם מה שהם אומרים. הגמרא אמר, שהפשט בפסוק בלוקח שכתוב תפוע זרעך ולא לוקח, הפשט הוא שהמחשבת האכילה של לוקח לא מצורפת לגמר מלאכה שלך, לגמר מלאכה של המלאכה, ולמה זה לא מסורף? בגלל שלא יכול להיות סירוב בין מחשבת האכילה שבא אחר כך, אם הגמר מלאכה של המלאכה עושה. אפילו אם המלאכה, אפילו אם המלאכה, יש לו מחשבת האכילה, אחרי שהוא עושה גמר מלאכה, זה גם יהיה פטור מעשה. בגלל שבשעת מלאכה זה פטור המלאכה, שאם בשעת גמר מלאכה אין לו מאשרת אכילה, אז זה לא גמר מלאכה לחיובה. זה לא גמר מלאכה לחיובה. ככה הגריד הבין את הרמב"ן. הבין את הרמב"ן. הוא קרא את השיטה גובצת, זה מה שכתוב בשיטה גובצת. זה המשך של הפטור של... זה המשך של הפטור של המוכר. כן, אבל הגריד חשב, שזה לא פירוש כל כך טוב. וכך הוא אומר, זה לא כזה חידוש גדול. יש פטור בצד המוכר. הוא חשב שזה יותר בעל הבטש. יש פטור של מוכר. אז הפטור הזה עובר גם ללוקח. אז מה החידוש? החידוש הוא שמחשבת האכילה של הלוקח לא יכולה להיות מצורפת לגמר מלאכה של מוכר, שגם מחשבת האכילה של המוכר, אחרי גמר מלאכה, גם לא יכול להיות מצורף לגמר מלאכה של המוכר. וזה החידוש. זה מה שהרמב"ן אומר, זה מה שהשיטה גובצת אומר, ולוקח לא מחייב, כיוון שכבר נפטור בש"ס ברוח, שהיה אנסם. אבל הגרין אומר שלפי זה קשה לשון הרמב"ן. למה? כאשר אז נמצא שכל הפטור שלוקח, זה לא פטור שלוקח, זה לא פטור שלוקח. זה החידוש הוא, זה הכל פטור של דבר מלאכה של המוכר. החידוש הוא שמחשבת אכילה לא יכולה להיות מצורפת, לא יכולה להיות מצורפת לגמר מלאכה של המוכר, בגלל בשעת מלאכה של המוכר לא הייתה מחשבת אכילה, ולכן זה פטור. אז זה לא דין של לוקח בכלל, זה הכל מחמת המחשבה שהמלאכה בשעה שהוא עשה את הגמר מלאכה, וזה לא נחשב מלאכה של חיוב. זה נחשב מלאכה של פטור. אז הוא חשב, זה לא כזה חידוש גדול, לומר שהדין הזה עובר גם ללוקח. ולומר לנו שמחשבת האכילה של לוקח לא מוצרבת לגמר מלאכה של המלאכה. אבל הגריד גם אמר שזה לא מסתדר לו בלשון הרמב״ם. למה? אם מסתכלים בלשון הרמב״ם, בלך הבייז, הרמב״ם אומר, וכן הלוקח פטור מן התורה, שנמה תפילה זרח, חי מדבריהם. אז אם נאמר פשט ברמב״ם הוא כמו הרמב״ם, אז נמצא שכל הפטור שלוקח, זה הפטור של המלאכה. ומה הפטור של המלאכה? הפטור המלאכה הוא גמר מלאכה. אז אם הפטור של המלאכה הוא גמר מלאכה, אז פשוט שכל הפטור הזה זה רק אחרי גמר מלאכה, לא קודם גמר מלאכה. כל הפטור הוא מחמת גמר מלאכה של המלאכה. זה הסיבה מנה, יש פטור. אז ברור שהפטור הזה זה רק אחרי גמר מלאכה. אז למה לא מצליח לחזור ולומר את זה? זה מה שהגריד הקשה. הוא אומר, וכן הלוקח פטור מהתור שנאמר, תו הזרח וחי בדבריהם, באמת הוא אמור אם משלוקח אקש נגמר לאכתו מיד מוכר, אבל אם נגמר בידו לוקח חייב לעשר מן התורה. זה מוסר פשיטה, הוא אומר את זה קודם. הוא אומר שהלוקח פטור מפני שהגמר מלאכה של מוכר לא היה גמר מלאכה של חייב. מפני שלא הייתה מחשבת אכילה, זה לא גמר מלאכה של חיוב, זה גמר מלאכה של פטור. זה מה שהוא אומר קודם, הוא מבחין לוקח פטור, בגלל שהגמר מלאכה לא היה גמר מלאכה של חיוב. אז למה צריך להוסיף? במה דבר אמור הם רק אחרי גמר מלאכה ולא קודם גמר מלאכה. זה פשיט את זה, הוא אומר את זה קודם. במה דבר אמור הם משלוק חמאך שתגור לחתום ביד מוכר, אבל אם נגמרו ביד לוקח, חייב לעשר מן התורה. אז הגריד רוצה לומר, אני לא יודע אם הוא אומר את זה, זה קשה מאוד לדעת, איך הוא אומר את זה מתוך רשימות שיעורים אני חושב, איך שכתבו את זה רשימות שיעורים, זה לא מדויק הוא מביא את הפשט הוא מביא את הפשט של החיים הוא אומר, הפשט הזה יש לזה מקור בדברי הרמב"ן ויש אווירה לדברי הגר"ח ודברי הרמב"ן זאת אומרת, הקריד חשב שהפשט של הרמב"ן זה כמו פשט של הרמב"ן אנחנו נראה שזה לא ככה ואני לא, אני לא יודע מה הגר"ח אמר בתוך השיעור אני רק קורא מה שיש פה אבל מסתכלים ברב חיים רואים שיש בזה הבדל בין הפשט של הרמב"ן ופשט של הרמב"ן אבל בינתיים זה מה שהגר"ח אמר זה בנוי על הרמב"ן אז הוא שואל הוא אומר ככה, הוא אומר, הוא מבוא מדבריו כדברי הגר"ח זצ"ל, אתה לוקח פטור רק בחגיו לשמוכם יריח את הפרס על מנס למוכרם. בסדר, הוא לא כל כך הסביר, זה מה הוא אומר קודם, הוא הביא את זה, הוא אומר שזה כמו הרמב"ן. הוא אומר, והרמב"ם סוי ודם, פטור אתה לוקח חל רק בגב לשמוכם יריח את הפרס על מנס למוכרם. למכיוון שגומר המלאכה למירוח, דמירוח נעשה על מנס למורכם ולא מנס למורכם לא חלכי מייסה בשעסקה מלאכה ואם שוב מירוחם הלקח אחרי שלוקחם ואם שוב מירוחם הלקח אני לא יודע מה זה שוב שוב מירוחם הלקח אין מירוח זה בכלל לא שייך אני לא נראה שהגביר אמר דבר כזה מה זה שוב מירוחם אין המירוח חוז מחייבים, לקחו את נשמחו כל... זה פשוט, אבל אי אפשר לעשות לו. רק בהגמנה שמירכן המויכן, המנס למויכן, חלטו לוקח, ומשום הכי כל הרמב״ם אחד הלכס הפטור למויכן, הפטור לוקח, תתשוויו פטורים כשמרוח המויכן. לא מסביר. הוא הולך מסביב, הוא צריך לנגוע בנקודה. אני רק רוצה לומר, מי שכתב השם השם, אני מכיר אותו מאוד כשוני, אני פעם ראיתי רשימות שלו, במציא הפרק השואל, אני חושב שהוא מאוד קשוני, הוא כתב רשימות שם יותר טוב מכל אף אחד אחר שאני מכיר. בגלל שהוא ידע לתפוס את בשפה מאוד למדס, של למדס וחד, הוא ידע לתפוס את, את הנקודה. אבל מה שאני רואה זה משהו אחר, זה היה שם מאוד התרשמתי, מאוד התפעלתי. זה הרשימות שהוא בעצמו כתב בשעת השיעור. יותר טוב מכל אחד, כל אחד אחר. יותר טוב אפילו מהתלמידים הגדולים של הגר"ח, נראה לי, שהוא תפס את הסגנון, איך לבטא את הדברים. מאוד חדה, מאוד למדס לתפוס את הנקודה, איך להסביר את זה. אבל לא זה משהו אחר, זה יגדו טוב וידר, ואני לא יודע אם הוא יכול להשתמש ברשימות שלו, יכול להשתמש ברשימות של משהו אחר. הוא לא נוגע בנקודה, צריך לנהל הנקודה הוא. הוא רק אומר, אחד הלכסה הפטור דמרך, הפטור דוקח. צריך לתפוס את הנקודה. הנקודה היא שהפטור של הוקח זה המשך שהפטור של המחר. למה הוקח פטור? לשמוך היה פטור. למה הוקח פטור? בגלל שאין גמר מלאכה שלו, לא הייתה משהו שחילה, אז זה לא גמר מלאכה של חיוב. זה גמר מלאכה של פטור. אז לכן גם הלוקח פטור. אז הוא אומר, הוא אומר שהרמב"ן אומר את זה, ודווקא לא מביא פה את, את הרמב"ן עצמו, הוא הביא את השיטה המקובצת. הוא אומר שהגר"ח לא קורה מתוך חידוש הרמב"ן, הוא קורה מתוך השיטה המקובצת. ושם, וכאשר שם זה מפורש, מה שאמרתי, הוא מבוא בדבר כדברי הגר"ח, להוכיח פטור רק בחגיו נשאר מוכר, זה לא מספיק חד. הוא אומר שהלוקח פטור רק איפה שגם המוכר יהיה פטור. זה לא מספיק, צריך לומר, זה המשך של הפטור של המוכר. הוא אומר, אמנם יש להוכיח בדבר הגר"ח, אני לא חושב שהבחיים מתכוון לזה. אבל צריך לשמוע בינתיים מה הגר"ח אומר לזה. דפי דאז הגר"ח זצ"ל כמובן הסורם מה שקוסר וכן הלוקח פטור פטור, הוא מבין את הקושה שאמרתי לכם. אז איך הוא אומר, הוא דרכי פטור וגבנה דמוכי פטור. עוד פעם, הוא לא אומר שזה הפטור של המוכר. דהיינו כשמריח המוכר זה פרס המנס למוכר. ואם כן, צורכים קצת, מדוע הוסיף הרמב״ם באמת ואמרו בשלו קם אחר שליגו מלאכתם ביד מויכר דרי במה שקוסר הכי נהולך בנתור כבר קוסר הכי פתור רק בגלל שהמויכר הולך לדבר אז אמנס אמנס זה לא מספיק הוא צריך לומר שלפי הפשט שומעים עכשיו ברמב״ן שתפס ברמב״ן זה הכל פתור אחד זה פתור שם, זה פתור בגמר מלאכה של מלאכה. זה לא גמר מלאכה של חייב. זה הסיבה למלאכה פתור. אז מה רמב״ם בא ואומר? באמת דברים אומרים, כשלכך זה קודם גמר מלאכה. אם זה אחרי גמר מלאכה, כשקנה את זה אחרי גמר מלאכה. אם קנה את זה קודם גמר מלאכה, אז זה לא יהיה פתור. פשיט, זה מה שאומר קודם. זה כל הפתור של לוקח. מה שכתוב, שם מצורים, זה לא... זה לא ברור, זה לא בהיר, ואני אומר לך, אני חס ושלום לא מזלזל, אסור לזלזל אותי לכם, אבל זה עניין של יד לתור ויד, ואני אומר לכם, מאוד מכבד את המחבר, אני אומר לך, אני חושב, הכוח שלו בביטוי, ברשימות שהוא עצמו כתב, בשעה שהוא שומע את השיעור, אני חושב שזה יותר חזק מכל אחד אחר. אז הוא שאל נגד זה, אז הוא אומר, אז מה הפשט ברמב"ם? אז אם נראה לי, תכף לראה זה רם באופן אחר. ופה זה מאוד לא ברור, למה? הוא רוצה לומר פירוש אחר ברם. מה שפה זה לא כל כך פירוש אחר. זה רק שונה קצת מהרמב"ן. בגלל זה הרמב"ן. וכך בקטע הבא אומר, ולפי זה יתוך לבוא אינם משיטת של בנתם. זה הפירוש שהגוד אמר בסוף. פירוש אחר לגמרי בנתם. זה לא קשור למה שהוא עכשיו אומר, דבר את דברם באופן אחר. פה הוא מביא את דברם באופן אחר. זה עוד קשור לרמב"ן. אולי רבי אמר שזה לא בדיוק אותו דבר מה שרמב"ן אומר, אבל זה קשור לרמב"ן. מה שאחר כך זה לא קשור לרמב"ן, זה פשט אחר לגמרי. גם שם צריכים להוסיף, הם לא מכל הפשט של הגריד. אבל לא יכול לקשר אותם ביחד, זה שני דברים נפרדים לגמרי. נראה דבר את דברם באופן אחר, זה דומה לרמב"ן, אבל רוצה לומר את זה, כדי להסביר את מה שרמב"ן, רוצה להסביר מה ההבדל בין הרמב"ן לפשט של רבי חיים, שיש הבדל. אם נאמר את זה פשוט כמשמעו של רמב"ן, שזה הכל אותו פטור, ומחשבת אכילה שבא אחרי גמר מלאכה, לא יכולות לשנות את גמר מלאכה. לומר שזה גמר מלאכה חיוב, וזה לא יכול לשנות אותו. זה הפשט של רמב"ן. אז הגויל עדיין אומר את הפשט הזה ברמב״ם, רק רוצה למה שיש הבדל אחד ביניהם. הוא אומר, הפשט שאומר בסוף השיעור שלו, אני לא יודע בסוף השיעור, אני רק לא יודע פה, כנראה שהוא אומר את זה אחר כך. זה פשט אחר גם, זה לא קשור. אז התעוד בו הוא אומר, לבר דבר באופן אחר, הוא אומר, ולפי זה יתוך לבר נמה שיתס אומר אותם. אני לא יודע מה זה קשור אחד לשני. אז מה הוא אומר פה? הוא אומר, דמם מסורם סובר כשיטה שומר אותם, לא חיפות מכל גבני, אפילו מריח המוח הספר וסבנס אוכם, ואחר כך קונם הלוקח נמי בוטו, דיש לא אמר דמקבל שסוף כל סוף לא אכל המוח הספר על הנמלך בדייתו המחרן, אזי אמרין מאפרי נעשה מרוח ומרוח המנס למכור, ואין לו מרוח המחייב, משום הכי הלכיח פתור. אז מה הגביל אמר? הגביל אמר, הבדל בין הרמב"ן לרמב"ם בזה. הרמב"ן אומר, ואולי הגביל רוצה לומר שרב חיים, זה כמו שהוא מסביר רמב"ם, זה אני לא יודע. הגביל אמר, כמו שאמרתי קודם, יש לי עובדות. יש עובדה אחת שהמויכר עשה את הגבר מלאכה, כדי למכור אותם, והוא מכר אותם, אז הוא פתור, אז כמה לוקח פתור? לפי רמב"ן, למה לוקח פתור? הלוקח פתור בגלל שלא היה גמר מלאכה חיובה, זה עובדה אחת, אבל יש עובדה אחרת, שהמוכר עשה את הגמר מלאכה, הגמר מלאכה עם מחשבת אכילה, אבל רק כך הוא שנייה טוב, הוא מכר את זה. אז רמב"ן אומר מפורש, במצב זה, הלוקח יהיה חייב. למה? אבי הסבר שרמב"ן, הסיבה היא, בגלל שהלוקח פתור, רק שהמוכר פתור. אבל זה יותר מזה, זה מה ש... בשיר שירים לא מצליחים להסביר. הפשט הוא שהפטור של הלוקח זה הפטור של המוכר. זה המשך של הפטור של המוכר. ולא מועיל מחשבת אכילה אחר כך. זה הפשט. אבל עדיין יש הבדל בין הרמב"ן לרמב"ם. הרמב"ן אומר שזה נכון רק בעובדה אחת. איפה שהוא עשה את הגמר מלאכה בלי מחשבת אכילה, אז הלוקח פוטר, גם הלוקח פוטר. אבל אם המוחה יעשה את הגמר מלאכה עם מחשבת אכילה, רק אחר כך הוא ישנה דעתו, אז הלוקח לא יהיה פוטר. זה כתוב מפורש ברמב"ן, זה כתוב גם בשיטה מרובצת. הם אומרים את זה מפורש. הרמב"ן אומר, ואפשר שלא פוטרו מוח אלא בשגמר מלאכת המדס למכר או מחר, אבל דיית לאכול, מה זה דיית לאכול? אבל אחר כך הוא החליט למכור ולא אכל את זה, נסחייבו במייסס בגמר מלאכת, נסחייבו במייסס במלאכת, ואז גם הלוקח יהיה חייב. ואז גם הלוקח יהיה חייב. אז הגביר אמר שהרמב"ם לא מסכים עם זה. הרמב"ם סובר, שאפילו אם הוא עשה את הגמר מלאכה, שאפילו אם הוא עשה את הגמר מלאכה ומחשבת אכילה, אבל מכיוון שאחר כך הוא שינה דעתו, והחליט למכור את זה, אז אנחנו אומרים שלמפרע הגמר מלאכה, נהיה גמר מלאכה שלא מחייב אותו. בשעת הגמר מלאכה יהיה לו מחשבת האכילה, אבל כך הוא שינה דעתו. מבחינת המחשבה שלו, מבחינה סובייקטיבית, זה יהיה גמר מלאכה לאכול ולא למכור. אבל הוא שינה דעתו. אז מצד התוצאות, התוצאה זה גמר מלאכה למכור. זה היה גמר מלאכה למכור ולא לאכול. לפי רמב"ן, אנחנו לא אומרים את זה, אנחנו אומרים, המוכר חייב, זה אומר גם הלוקח חייב. המוכר חייב, אז גם הלוקח חייב. אבל רמב"ם לא סובר, רמב"ם סובר שגם בזה הלוקח חייב אותו. המוכר שינה דעתו, אז יגלה מלסה מרפאה שהגמר מלאכה של המוכר הייתה גמר מלאכה אמנס המוכרים. כזה היה התוצאות של גמר מלאכה. למכור את המשוק. מעין סובייקטיבית זה לא היה ככה, מבחינת התוצאות ככה זה היה. אז בכלל ככה זה היה, מבחינת התוצאות, אז המוכר פטור, וגם בזה לא כריך פטור. הרמב"ן מפרש שזה לא יהיה פטור. אז הוא רוצה לומר שפי הרמב"ם כן יהיה פטור. הוא רוצה לומר, זה מה שהוא אומר, צריכים להבין את זה בתוך דברי רשימות שיעורים. הוא אומר, ותוך לזה כמין הסורים שכוס הבן אומר שלכם אחר שנגמר לאכתן ביד מוכר, אבל נגמר ביד לוקח, זאת אומרת, מה החידוש עושה פה? זה ברור שזה רק אחרי גמר מלאכה. הוא רוצה להוסיף, אפילו אם זה גמר מלאכה מחשבת אכילה, אבל בסוף הוא מכר את זה, אז יהיה פתור. אני חושב, הוא אומר את זה. זאת אומרת, זה לא מדהים המוכר עושה גמר מלאכה ואחר קודם הלוקח, פוטר הלוקח בין שומס המייסר, זה חושב כאילו לסמרוך הוא על ידי המוכר, אמנס המוכרן, ואין זה מרוח המחיה בין שומס המייסר. הוא רוצה לומר, שובי, זה מה שאנחנו לומדים, זה קשה להבין את זה, שזה החידוש של בלי הפסוק, תבוע זרח ולא לוקח. ואם יש מקח אך המרוח, המרוח נעשה למפרע, בסדר, אפשר לומר את זה, המרוח נעשה למפרע כמרוח המנס למכר, זאת אומרת, בלי פסוק היית אומר במצב זה, זה לא החידוש שלא מצרפים מחשב אזרחים, לא, זה פשוט לא מצרפים מחשב אזרחים, שלא מצרפים מחשב אזרחים, אבל החידוש הוא, שבלי פסוק היינו אומרים, אם היה מחשב אזרחים למוכר, אם הייתה מחשב אזרחים למוכר, אז החייב, אז הלוקח הוא חייב ולא פטור. אז כמה שמובן, ולא הלוקח, לא. אם סוף כסוף התוצאות היו, שהוא מכר את זה, אז זה גמר מלאכה של פטור ולא שכיר, ולכן, ולכן הלוכיח פטור. אפשר ככה לומר. אנחנו אמרנו קודם שהפשט בפסוק הוא שאי אפשר לצרף מחשבת האכילה אחר כך לגמר מלאכה. אבל אפשר לומר משהו אחרי, שני דבר שאני רוצה לומר, אפשר לומר ככה, אפשר לומר שלפי, אפשר לומר הבדל בין מה שאמרנו קודם רבן, אפשר להסביר את זה אחרת. שזה לא, אנחנו אמרנו קודם שהרבן סובר, הגמר מלאכה זה גמר מלאכה של פטור ולא של חייב, אז אפילו אם תהיה מחשב את האכילה, זה לא יכול, זה לא יכול לחייב אותו. זה לא, בגלל שזה הכל תלוי במחשבה לו, במחשבה שלו בשעס גמר מלאכה. אז אני מסיכם פסוק. אם לא היה פסוק, הייתי אומר, אולי הגמר מלאכה שהמוח עשה זה תואר בשדה. הוא מחכה לראות אם תהיה מחשבת אכילה לו. וכשתהיה מחשבת אכילה, אז זה יהיה חייב במשך. אפשר כך לומר, הפסוק אמר פעם שזה לא נכון, שלא עושה בזה. אבל אם נאמר ככה, זה עדיין מאוד קשה לשם של הרמב״ם. זה קשה, הרמב״ם באמת ואמר, זה פשוט. זה מה שאמר קודם, הרמב״ם אמר קודם, שהפטור הוא מפני שיש פטור על ידי, מפני שיש, מפני שיש פטור על ידי הגמר מלאכה של, המוכר. זה כל הפטור, זה המשך של הפטור של המוכר. לא, אז אפשר לומר פשט אחרת, אפילו ברמב״ם יש לנו פשט אחרת. מה שהוא כתוב פה זה הבדל בין רמב״ם לרמב״ם, אפשר להסביר את זה אחרת. גם רמב״ם, אפשר לומר שגם לפי רמב״ם, זה שהיה גמר מלאכה ולא מחשבת אכילה, זה באמת לא פותר אותו. לא פותר. אם תהיה מחשבת אכילה אחר כך, אנחנו אומרים שהגמר מלאכה זה טועה בשדה, מחכה לראות. תהיה גמר מלאכה, לא תהיה, תהיה מחשבת אכילה, לא תהיה מחשבת אכילה. כשתהיה מחשבת אכילה, אז באמת יהיה חייב. ככה אפשר לומר. אז למה לוקח פטור? למה לוקח פטור? הלוקח יש לו מחשבת אכילה. אז הפשט הוא, אם המוכר לא מכר את זה, הוא רק לא, עכשיו לאכול את זה ואכל את זה, אז אנחנו אומרים, המוכר חייב. אבל פה המוכר לא הייתה מחשבת אכילה. לא הייתה מחשבת אכילה. בהתחלה לא הייתה מחשבת האכילה, וגם אחר כך אין לו מחשבת האכילה. וגם אחר כך, אם היה לו מחשבת האכילה בהתחלה, אנחנו נאמר, הרמב"ם לא חולק הרמב"ן. היית אומר, זה נהיה חייב, אי אפשר למפרע את זה, נהיה גמר מלאכה, להביא את הוצאות. אנחנו לא נאמר דבר כזה. אבל אנחנו נאמר, הפוך, אם הגמר מלאכה היה בלי מחשבת האכילה, ואחר כך יש מחשבת האכילה, אז זה נהיה חייב. לא נאמר, זה נהיה חייב מפני... מפני שאנחנו אומרים, הגמר מלאכה מחכה לראות, תהיה מחשבת אכילה, לא תהיה משחקה. אם תהיה משחקה, זה יהיה חייב. אז לפי זה היינו צריכים לומר שהלוקח כן יהיה, צריך לומר שהלוקח כן יהיה חייב, כמו שיש מחשבת אכילה. אבל זה כמש בין הפסוק, מחשבת אכילה שהמוכר יכול להיות מצורף הגמר מלאכה, והמוכר יהיה חייב. אבל אם למוכר לא הייתה מחשבת אכילה, המחשבת אכילה הייתה רק ללוקח, מחשבת אכילה של לוקח לא יכול להיות מצורף. לא יכול להיות מצורף לגמר מלאכה, ולכן לוקח אותו. אבל זה עדיין הפטור של לוקח, עדיין הפטור של לוקח הוא, עדיין הפטור של לוקח הוא המשך של, הוא המשך של, של הפטור של המוכר. זה המשך של הפטור של המוכר. בגלל שזה גמר מלאכה בלי מחשבת אכילה. גמר מלאכה בלי מחשבת אכילה לא יכול לחייב. אבל החידוש של הפסוק הוא, החידוש של, של הפסוק, של תפוח זרעך הוא, לומר לנו ש... החידוש של הפסוק הוא, החידוש הפסוק הוא לומר לנו שאפילו אם יש מחשבת אחרי מצד הלוקח, המחשבת אחרי לא מצטרף. אם יהיה למוכר מחשבת אחרי זה כן יצטרף, אבל אם יהיה ללוקח מחשבת אחרי זה לא יצטרף. אז לא, אבל למה זה פטור? זה פטור מפני, זה פטור מפני שהגמר מלאכה לא היה מלאכה חיובה, בגלל שלא הייתה מחשבת אכילה מצורפת אליו. אם למלאכה היה אחר כך מחשבת אכילה, אז המלאכה כן היה חייב. אבל דובר שלא היה מחשבת אכילה אחר כך. רק לוקח איך מחשבת אכילה. אם לוקח מחשבת אכילה, מחשבת אכילה שכך לא יכול להיות מצורף לגמרות של המחר, ולכן לוקח הוא פטור. למה לוקח הוא פטור? לוקח הוא פטור מפני... הכרך הוא פטור, זה המשך של הפטור של המוכר, ושהגמר מלאכה של המוכר לא היה גמר מלאכה לחיובה. אבל לפי זה עדיין לא מסתדר לשון של הרמב״ם. עדיין לא מסתדר לשון של הרמב״ם. בגלל שעוד פעם אנחנו אומרים, עוד פעם אנחנו אומרים, שהפטור של לוקח זה כמעט הפטור של המוכר. אז למה צריך מסכומה בעבר אומרים בשלוח עם אח שלי מולכתם? וזה מדובר, זה הכל מחמת הפטור של המוכר. אבל זה לא מה שרב חיים אומר, רב חיים אומר משהו אחר, ונראה לי שזה מפורש ברב חיים. אני מתפלא שזה כותב בשביל שורים, הוא לא... שלא על זה רב חיים. אבל אפילו... אני בטוח שהגבין אמר את זה, אני לא שמעתי את השיעור. אני לא מאמין שהגבין לא אמר את הדבר מאלו. שהפשט הוא... שלא רק מחשבת אכילה של המוכר יכול להיות מצורף. לא רק מחשבת אכילה של המוכר יכול להיות מצורף לגמר לחשב אחר. גם מחשבת אכילה של הלוקח יכול להיות מצורף. או בכל זאת הלוקח הוא פטור. למה הלוקח הוא פטור? מפני שיש פטור של לוקח. זה הסיבה למה הוא פטור. אז זה לא קורבן, ורמב"ן זה כל שאלה. זה כמו שיובצת מביא בשם רמב"ן. רמב"ן עצמו לא כתוב את זה. אבל שיובצת אומר את זה, זה המשך של הפטור של המוכר. מפני שהמוכר פטור, לכן הלוקח פטור. זה מחמת הפטור של המוכר. אין שם גמר מלאכה חיובה. זה אפשר לומר שהחידוש הוא שמחשבת אכילה לא יכול להיות מצורף. או אפשר לומר לא שמחשבת אכילה לא יכול להיות מצורף, אלא מחשבת אכילה של המוכר יכול להיות מצורף גמר מלאכה, מחשבת אכילה של לוקח לא יכול להיות מצורפת. יש בזה נפקא מינה, לפני שהבאתי קודם, אני קצת ממהר פה, לא נשאר לי הרבה זמן, יש מה שהמנתם אומר, שאם אחרי שהוא קנה את זה, הוא מכר את זה לבעלים הראשונים, אז הבעלים שלהם חוזרים ומתחייבים. ואנחנו הסברנו את זה. אנחנו אומרנו בגלל שאין בזה פטור, זה רק ביד לוקח אין חלוץ חייב. לא יכול להיות חלוץ חייב של מייסר ביד לוקח. זה הפטור של לוקח. זה לא פטור של אף כל. זה רק דין, לא יכול חלוץ חייב. אז אם הוא מוכר את זה בעלים הראשונים, והיה מרוח, היה גדוש שביעי בשלוס המוכר, היה מרוח בשלוס המוכר, אז היה מרוח בשלוס המוכר, אז לכן אנחנו רואים, זה חוזר מתחייב. אבל פה, לפי הפשט הזה, אם אנחנו כמו רמב"ן, לפי הפשט ראשון ברמב"ן, שהפירוש הוא זה מחמת הפטור של המוכר. זה מחמת הפטור של המוכר. אז מה זה יעזור שהוא חוזר או מוכר את זה בעיון ראשונים? אבל מוכר הוא פטור. הלוכר הוא פטור מי שמוכר הוא פטור. אז מה זה עוזר שהוא מוכר את זה בעיון ראשונים? אבל מוכר הוא פטור. בגלל שאין מחשב את זה אכילה. אפי הפשט השני שלנו ברמב"ן, זה יכול להסתדר בתוספות. לפי הפשט הראשון של הרמב"ן, אי אפשר להעמיס את זה בתוך התוספות. בגלל שהתוספות אומרים דבר כזה, הם לא מדברים בכלל במונחים של הרמב"ן. שיש פטור מחמת דבר מלאכה, מה זה משנה? זה פטור של לוקח, זה פטור של המוכר. לפי הפשט השני, זה גם פטור של המוכר, אבל יש הבדל במוכר לוקח. אם המוכר הייתה מחשבת אכילה, אם למוכר הייתה מחשבת אכילה, זה כן היה מצורף. רק מחשבת אכילה של הלוקח לא יכול להיות מצורף. אז אפשר לומר שהתוספות מסכימים לזה, לכן התוספות אומרים. בסדר, התוספות אומרים שאם הוא חוזר ומוכר את זה לבין משום המוכר, הבוכר יש עכשיו מחשבת אכילה. אבל של המוכר אנחנו אומרים שזה כן חייב, כי מחשבת אכילה של המוכר יכול להיות מצורף. לגמר מלאכה של המוכר. אני לא אומר שזה הפשט התוספות, אני רק אומר, לפי הפשט הראשון שאמרתי ברמב"ן, הקדוש ברוך הוא לא מדברים במונחים האלו. לפי הפשט השני, אפשר להכניס, אני אומר שזה הפשט בתוספות, אבל אפשר להכניס המונחים האלו בתוך דברי התוספות. אבל אני אומר, זה לא מה שרב חיים אומר, זה מה שרמב"ן אומר, ואיש מצטט, זה לא מה שרב חיים אומר. רב חיים אומר שגם שהמר מלך השמח הוא תמיד טועה בשדה, מחכה לראות אם תהיה, אם תהיה מחשבת אכילה. זה הפתור של המוכר. אני קצת ממהר פה, אני צריך לעזור לזה בשיעור הבא בעזרת השם. זה לא פתור שתלוי רק במחשב לא בשך מר מלאכה. המר מלאכה מחכה לראות, תהיה מחשבת אכילה, לא תהיה מחשבת אכילה. אם תהיה מחשבת אכילה, אז זה כן יתחייב במעשה. אבל אנחנו אומר פה, רב חיים אומר, לא כמו הרמב"ן, שאפילו מחשבת אכילה של הלוקח יכול להצטרף לגמר לשם אחר. אבל לוקח פטור, למה לוקח פטור? אבל פטור מזה, זה פטור של לוקח. לפי רמב"ן זה לא פטור של לוקח, זה פטור של מוכר. זה פטור של גמר מלאכה ושלא גמר מלאכה של חייב, זה גמר מלאכה של פטור. שם פרלו, זה עוד קשה הפשט הזה, אנחנו רוצים שתהיה פטור של לוקח. מחור, פטור ספציפית של לוקח. לפי מה שרב חיים אומר, זה פטור של לוקח. אני קורא את רב חיים, זה בתחיל על הקטע, הוא אומר. ככה זכור לי, נסתכל, השניר מזה מוכרח, דרם מסויב את הכל האח פטור של לוקח, כוח, הוא דווקא איך יש המרח גם פרוסם ומנס למוכרם. הוא צריך עם, אז אני צריך עם דין לוקח. משום דלב הוכי, הגוי מפרוסם ומנס למוכרם, כל שיגמר כך בדי תשבר סחילה, הוא אומר פורש מה שאמרתי, אם תהיה מחשבת אכילה אחר כך, אז זה כן יתחייב. הוא אומר, הגוי פרוס ומנחרון, כל שיהיה מעקב בדיית אישור הפרוס לאכילה, שוב חוזר גמר מרוחם לחיים מתשום סמייסו. זאת אומרת, כך שאמרתי, הגמר מלאכה מחכה לראות, זה לא תולי רק בכוונה שלו, בשלב גמר מלאכה, זה מחכה לראות, תהיה מחשבת אכילה, לא תהיה מחשבת אכילה. אז למה לא לומר אותו דבר לגבי לוקח? אז זה לא הפשט שמחשבת אכילה של לוקח לא יכול בצורף. בפוטנציה זה יכול להיות בצורף. אבל יש בזה בעיה אחרת. הבעיה של לוקח הוא פטור. לוקח בכלל לא יכול חייב. למה הוא לא חייב? זה גזירת הכתוב. כמו שהסברנו, בני שהוא לוקח. הוא לא, זה לא תפי הזרחה. אז בידיים שלו לא יכול להיות חלוץ חייב. ואתה רוצה מה שזה פטור גמור. זה תגיד, אנחנו חושבים שלפי הרמב״ם, רבי נתן, זה לא הפשט. זה לא פטור ואף כהן. אבל זה, אז הוא פטור. אז לפי זה יוצא, זה לא כמו שהשקבץ מביא שם רמב״ן. השקבץ מביא שם רמב״ן, שהפטור של לוקח, זה לא פטור ספציפית ללוקח. זה פטור של המוכר. הפטור של המוכר, יש איזה השלכות לקבל לוקח. אז אנחנו צריכים פסוק. הייתי חושב, אולי מחשבת אחרת של הלוקח, היה משנה את המצב. זה הכל, כמה שפן שלו. אז זה לא פטור של לוקח, רב חיים לא אומר את זה, רב חיים אומר, זה פטור של לוקח. בכך שרב חיים, למה זה פטור של לוקח? הרי המוכר לא היה חייב. המוכר לא היה חייב, אבל לוקח היה צריך לחייב, ויש לו לוקח, יש לו מחשבת האכילה. אבל זה לא ככה, ושיש פטור של לוקח, לוקח הוא פטור, זה לא פטור הזרחה, ולכן הוא פטור, זה מה שרב חיים אומר. אבל מאחר לוקח פטור, מילא לא מהן יש לו מחשבת אחרי של לוקח, לחייבן, לחייב שלו, זה מה שרב חיים אומר, אני לא יודע. אם הגויד אמר את זה, אני הייתי רוצה להאמין שהגויד אמר את זה בתוך השיעור, אבל יש רשימת שיעורים, הם שומעים את השיעורים, הם בדקו רשימות. אני לא בדקתי, אני בודק רק מה שנמצא שם. אבל לפי מה שרב חיים אומר פה, לפי מה שרב חיים אומר פה, אז למה צריכים טור של המוכר? צריכים טור של המוכר, אם טור של המוכר, אז יש בעיה, אין איזה חוזר לי עושה את זה. אז לוקח לא יכול להיות פטור. אז לכן צריכים שהמוכר יהיה פטור. אבל זה לא שהפטור של לוקח זה המשך של הפטור של המוכר. לא, זה לא הפשט. זה פטור בפני עצמו של לוקח, זה פטור ספציפית של לוקח. אבל אם המוכר חייב, הלוקח לא יהיה פטור בגלל שזה אחרי מרוך, אני צריך לומר שאין איזה, אין איזה, אין איזה יכול להיות סתר. אין איזה יכול לחזור להיות סתר. אז זה לא כמו השיטקו בעצם שם. אני רוצה לשאול רמן, הפטור של כך זה לא פטור של כך. זה פטור, זה הלשן שלו, הוא אומר. ולוקח למחייב כיוון שכבר נפטו בשס מרוח שהיה אינסו. זה אותו פטור בשס גמר מלאכה. הגמר מלאכה לא יכול לחייב אותו. כאשר מחשבת אכילה עכשיו לא יכול לעזור. זה לא מה שחייב אומר, חייב אומר, מחשבת אכילה כן יכול לעזור. גם מחשבת אכילה שלוקח התיוך. סליחה, גם מחשבת אכילה שלוקח היה יכול לעזור. אבל יש פטור של, לוקח. אבל איך אני מסביר את הפטור של לוקח? אני אומר כמו שאומר בתחילת השיעור, שלוקח הוא שאין חלויס, ומדי שאין, אנחנו אומרים מכל שאין, מפני, הפטור של לוקח הוא, מפני שאין חלויס חיוב, אצל לוקח. אבל זה לא פטור. אז לפי זה אנחנו יכולים, מסתדר מן אותם. קודם רמב"ן אמרתי, תלוי איך אתה מסביר את הרמב"ן, אם אתה מסביר את הרמב"ן בדרך אחת, כמו שבאנו בהתחלה, אז זה לא מסתדר בתוספות. אם אתה מסביר את זה באופן השני, זה כן מסתדר. עכשיו מי שהבחיים אומר, זה כן מסתדר. למה שאם אנחנו נאמר, כמו שהבחיים אמר בהתחלה, שהפטור שהוכיח זה רק שלא יהיה אותך לסחייב. אבל בעצם מחשבת אחרת שלוקח היא יכולה להצטרף לגמר מלאכה של המחר. אבל מסיבה אחרת הלוקח פטור. אבל הפטור שלוקח זוקוק לפטור של המחר, בגלל שאם לא היה פטור מצד המחר, היינו אומרים, אין איזו חוזר ליוסטר. וגם אומרים, היינו אומרים, יש גמר מלאכה, כמו שאמרנו קודם, וזה נדבר בשיעור הבא. זה מאוד מרכזי לחשיבה של הגריד. חוץ מזה שאין איסו חוזר ליוסטר, מה תעשה עם הגמר מלאכה? הגמר מלאכה, יש גם מלאכה, איך יכול להיות פטור? אבל זה לא פטור של המחר. רק אם לא היה פטור למחר, אז לא היה יכול להיות פטור של לוקח. בגלל שאז היינו אומרים, זה כבר התחייב, ואיך יכול להיות פטור של לוקח, אחרי שזה כבר התחייב. אבל הפטור של לוקח, זה פטור בפני עצמו, בלי הפטור הזה, הנה אומרים, שמחשבת אכילה של לוקח הייתה מצורפת, לגמר מלאכה של המוכר, אבל יש לו פטור, אז אכן, הלוקח הוא פטור, אבל אני אומר שזה מסתדר מתוספות, איך זה מסתדר מתוספות? כשאנחנו אומרים, לא כמו שהגביל היה סופר, אנחנו אומרים, זה הסברתי בתחילת השיעור, זה לא פטור, אמרתי, אגיד למה לקשה נגדות, זאת אומרת, אם זה פטור, איך אתה יכול לומר שאת המוח הזה חוזר להיות חייב? איך יכול להיות דבר כזה? זה לא כדור שיכול לקפוץ פה ואחר, צריכים להחיל ואחר כך פטור וקובץ עוד הבא. אי אפשר לומר דבר כזה. אבל אני אומר שהפשט הוא מפני שזה לא פטור, ממש, זה לא פטור אף כך. זה רק דין שבדי הלוקח, פשוט הלוקח, לא יהיה עוד חלוץ חייב של מייסר. אם לא היה הדין הזה, הלוקח היה חייב, בגלל שיש לו מחשבת אכילה. בסדר, אבל הוא מוכר את זה למוכר הראשון, הוא מוכר את זה לבעלים הראשונים. וזה לבעלים הראשונים. זה כן תבוא עזרך. גידו ששהיה ברשותו. וגם מרוח הייתה משהו. הוא עשה את המרוח. זה היה ברשותו נעשה מרוח. אז אצלו אנחנו אומרים, ויש לו מחשבת אכילה, זה עניין, יש לו מחשבת אכילה, אז מחשבת אכילה שלו תהיה מחשבת אכילה שלו תהיה מצורפת, לגמר מלאכה שלו, ואז הוא יתחייב, במעשה. בסדר, אנחנו, מה שאמרתי, שאני משיג על הראשים השורים, כשאנחנו לא הגענו לפשט של הגריד עצמו, מה שהוא אומר, אבל בשורים שורים, מדבר הרמב"ן, אפילו כשהוא אומר קצת אחרת מרמב"ן, זה עדיין הסגנון של רמב"ן, שהפטור של הלוקח זה המשך של הפטור של המוכר. איך הוא אומר אחר כך, לפי זה ייתכן ואין להשאיר שם לטעם, שזה פירוש אחר לגמרי, זה פירוש חדש מאוד. לבוא לזה בשיעור הבא, זה משהו אחר לגמרי. אז איך הוא יכול לומר מה שהגריד הוסיף, על דיו רמב"ן למצוא נקודה, הבדל בין הרמב"ן לרמב"ם, כשזה עדיין נמצא בתוך מסגרת הספר של הרמב"ן. זה רק הבדל אם הוא עשה גמר מלאכה, מנסה אכילה, ואחר כך הוא החליט למכור, אם הוא מפריע לזה נהיה גמר מלאכה שבתו ולא גמר שחייב. וזה כל ההבדיל ביניהם. אז כשהוא בא לומר פירוש אחר לגמרי, לגמרי, לא קשור לזה בכלל, איך הוא יחמר? לפי זה יתרחן דבר אינם השיט לסבירתם. זה בכלל לא קשור לפירוש שלמה. וזה, עוד פעם אני מדגיש שאני לא מזלזל, אסור לזלזל, בתלמיד החכם ועד ידעות המחרים גדול מאוד, מאוד קשורים והכל. אבל אני עושה את זה מפני שזה יד טוב וידר, שתלמיד החכם צריכים להתחיל לבקח איך למה שני, עוד לבקח השני, יש דבר קודם לזה, כדי לבקח, צריכים לשמוע אחד השני, צריכים להקשיב למה שהשני אומר.